פרשת השבוע שנקרא בשבת זו פרשת שמות שנת תשפ"ג. היום הוא יום דהילולה דהרמב״ם רבי משה בן מימון, וגם יום ההילולה של רבי יעקב אבו חצירה, רבי יעקב בן מסעוד, מייסד שלשלת משפחת אבו חצירה. מלבד זאת, השבוע איבדנו את הרב שמעון בעדני בן חביבה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז ודאי שזכותם הגדולה של רבותינו הראשונים והאחרונים תעמוד לכל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, בזכות השיעור שיהיה לעילוי נשמתם הטהורה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימלא כל משאלות ליבנו לטובה. מלבד זאת, נקדיש את השיעור לנשמת האברך רבי אשר אנשל ורבי שמואל ישראל. הוא כתב חיבור נפלא על הצופנת פענח. הוא יודע שהצופנת פענח, הספר שלו היה מבוסס על דברי הרמב״ם, שהיום יום הילודה שלו. נקדיש השיעור לנשמת ברכהנה בת רחל מרים לבית רבלסי, מרגלית בת יחיה, ו... אדם נוס קלרה ברכה בת מרים, ולהבדיל לרפואה שלמה ליצחק בן שמחה שנפצע בתאונת דרכים קשה, ישלח לו הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה. פרשת השבוע, פרשת שמות, מתחילים את החומש השני בסדר חמישה חומשי תורה. ולפני שניגש לעסוק בנושא המרכזי שאנחנו עוסקים בו היום, הייתי רוצה להקדים הקדמה אחת. צריך לדעת שלרבותינו הראשונים לכל חומש נתנו שם. מה שאתם קוראים בקריחה של החומש, שכתוב חומש בראשית, שמות, ויקרא במדבר דברים, זה לא השמות של החומשים. זה שמות של הפרשיות, רק המעתיקים, מוציאי הספרים, קראו לזה בשם הזה. לרבותינו התנאים נתנו לכל חומש שם. לכל חומש היה שם מעצמו. חומש בראשית נקרא בשם ספר הישר, כך מביאה הגמרא במסכת עבודה זרה, הלא הם כתובים על ספר הישר, ספרם של אבות שנקראו ישרים, כך מביאה הגמרא במסכת עבודה זרה. לחומש ויקרא נתנו רבותינו שם, והשם שלו הוא חומש תורת כהנים. חז"ל שואלים מה קוראים במועדים, אומרים חז"ל במועדים קוראים פרשת המועדות שבתורת כהנים. חומש במדבר נקרא בשם חומש הפקודים, זה השם שלו, וחומש דברים נקרא בלשון חז"ל משנה תורה. ולכן החריג מבין כולם הוא חומש שמות. חומש שמות אין לו שם. בחז"ל הקדושים לא תמצאו שם, ברבותינו תמצאו שם שהוא נקרא בשם החומש השני, זה השם שלו. למה לא נתנו לו שם ולמה קוראים לו החומש השני? בגלל שלרבותינו הייתה שאלה, והשאלה היא, בדרך כלל שאתה רוצה לסיים דבר, אתה לא מתחיל את השלב הבא בוו החיבור. כאשר מסתיים חומש במדבר ומתחיל משנה תורה, אומרת התורה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אז אלה, לא כתוב ואלה. רש"י הקדוש בתחילת פרשת משפטים, כותב רש"י, שכל מקום שכתב אלה, פסל את הראשונים, איפה שכתב ואלה, הוסיף על הראשונים. אם כתוב אלה המשפטים, זה נושא חדש, אם כתוב ואלה המשפטים, אז זה מתחיל מהפרשה הקודמת, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. אם כתוב כאן בפרשה שלנו, כתוב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, מה סימן שמה? שהתורה כאן מתחילה, ממשיכה באותו נושא של שבוע שעבר, כי זה המשך. מה אלה אף אלה, זה ממשיך את אותו נושא. אם התורה הייתה רוצה להתחיל משהו חדש, אז מה הייתה כותבת? הייתה כותבת אלה, אלה שמות בני ישראל. אם כתוב ואלה, סימן שאנחנו ממשיכים את החומש הקודם. אלה הדברים שהיה קשה לרבותינו. ובעקבות כך, מה הם עשו? הם נתנו שם לחומש הזה בשם החומש השני. מה זה החומש השני? למה נקרא החומש השני? כי זה המשכו של הראשון. בראשון זה חומש בראשית, וזה המשכו. אתה רואה שהתורה ממשיכה אותו. היא כתבה ואלה שמות בני ישראל, אז התורה ממשיכה את החומש הזה. אם התורה ממשיכה את החומש, לכן נאמר ואלה. והשאלה היא באמת, למה התורה ממשיכה את החומש ולא מתחילה חומש חדש? הרמב"ן, תוך כדי הדברים שלו, כשהוא מדבר על החומש שבו נתחיל בעזרת השם השבוע לקרוא בתורה חומש שמות, הוא מדבר על הדברים שמייחדים את החומש הזה, ובין שאר דבריו הוא כותב כך, שבעצם החומש הזה הוא המשכו של בראשית, למה? כי פרשת לך לך נאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אומר רמב"ן, על זה התורה מדברת מתי? מדברת התורה בפרשת לך לך. איפה זה בא לידי ביצוע? איפה זה יצא החוצה? זה יצא החוצה בפרשת ויגש, כאשר יעקבינו ירד למצרים, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואז מתחילה הספירה לאחור של 210 שנים. הרי 400 שנה זה מלידת יצחק, 430 שנה זה מברית בין הבתרים. 210 שנים, כי הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, והוריד להם 190 שנה מעבודת פרך, אומר, ממתי זה מתחיל? מרגע שיעקבינו ירד למצרים. יעקב ירד למצרים, כל זמן שיעקב חי לא עשו להם שום שיעבוד, ברגע שיעקב נפטר לבית עולמו, אומרים חז"ל, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל, כיוון שהתחילו לעשות להם צרות, וגם אז לא היו הצרות באופן מוגבר, הצרות היו קלות מאוד, מתי התחילו להשתעבד בהם במלוא התוקף? כשיוסף נפטר, וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, כאשר הסתלקו כל אותם גדולים, הסתלקו מן העולם, אז החל השיעבוד היותר קשה של עם ישראל. אם ככה אומר הרמב"ן, תבין טוב מאוד איפה נכנס כאן החומש הזה. מה החומש הזה עושה כאן בהמשך של חומש בראשית? בגלל שבראשית מופיע ברית בין הבתרים. איפה אתה רואה את ברית בין הבתרים? כאן, בחומש שלנו. פרשת שמות עוסקת התורה, וימרו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. כאן מופיע מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ידע תדע כי יקרה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם. הנה, זה הפרשה שלנו. פרשת שמות, מתחילים העבודה והעינויים. בפרשת שבוע הבא, בעזרת השם, פרשת וערה, התורה כבר עוסקת בדברים אחרים. התורה כבר מדברת על יציאת מצרים, על מכות מצרים, שנה לפני שעם ישראל יוצא ממצרים. זאת אומרת, 210 שנים, 209 שנים, יש לך בפרשה הזאת, ומכאן ואילך, מה אתה מתחיל? אתה מתחיל מיד, מכות מצרים, דם, צפרדי הכינים, 7 מכות יש לך בפרשת שבוע הבא. זה כבר, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, זה כבר החלק שהקדוש ברוך הוא מתחיל לדון את מצרים. זה חלק אחד, אחרי זה מגיע פרשת בו, ופרשת בו יש לך עוד 3 מכות, אז יש לך 10 המכות שיקח הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים, זה דן אנוכי. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, יש לך גם בפרשת בו וגם בבשלח. אם אתה הולך שרכוש הגדול הכוונה לכסף, לממון, שהקדוש ברוך הוא פיצה אותם על זה שהם היו בשיעבוד מצרים, אז החשבון הזה שהקדוש ברוך הוא פיצה אותם, זה בא לידי ביטוי בפרשיית בו, ושאל איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, והקדוש ברוך הוא נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום, כל זה היה לנו, זה יהיה בפרשת בו, ואחרי זה מגיע פרשת בשלח, כאשר התורה אומרת, וישא משה את ישראל מים סוף, מלמד שישיאן בעל כורחם. למה הם לא רצו לצאת משם? כי הים פלט את כל השלל של המצרים שרצפו אחרי בני ישראל. הם לקחו איתם 600 רכב בחור, והעגלות שלהם היו מלאים בתכשיטים וזהב, כמו שפרו אמר, שמי שיוצא לרדוף אחרי בני ישראל יכול להיכנס לאוצרות ולהוציא משם מכל טוב מצרים, וכך הם עשו. והם רצו אחרי בני ישראל, וכל זה שקע בתוך הים, וכאשר המצרים טבעו, הים פלט החוצה את כל הדולרים ואת כל היורו, והכל פלט אותם, עם ישראל לא רצה לצאת משם, יצא כל כך הרבה כסף החוצה. אז למילא, אומרים חז"ל, תורי זהב ועשה לך עם נקודות הכסף, אומרים חז"ל, מה שהם הוציאו ממצרים היה נקודות של כסף, לעומת הזהב הרב שיצא להם בקריאת ים סוף. והזכות העצומה הזאת, עם ישראל מילא על ה-90 חמורים לובים, עוד 3 קומות של רכוש, שהיה להם לברכה כדי שיוכלו להוציא ממצרים. נו, אז יש לך כאן את הפרשיות של שמות וערה בו בשלח. אבל ידוע שהרבה מפרשים לא לוקחים את הברכה הזאת של ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לכסף. משום מסיבה פשוטה מאוד. כי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הכניס אותנו ל-210 שנים לשיעבוד כדי לשלם לנו פיצויים. אל תכניס אותי לשיעבוד ואל תשלם פיצויים. מה אתה חושב, אני אכניס אותך למצרים, תעבוד 400 שנה, אני אתן להם מכות וגם אתן לך פיצויים. לא מדובשך ולא מעוקצך. אל תכניס אותי לכלא ואל תוציא אותי ואל תיתן לי פיצויים. למה אני צריך את זה? אז מה הכוונה ברכוש גדול? רכוש גדול לא הכוונה לכסף. רכוש גדול הכוונה לתורה הקדושה שזכינו לקבל, פרשת יתרו ומשפטים. יוצא, שם זה רכוש גדול, כמו שכותב האלשיך הקדוש, שהסיבה שהקדוש ברוך הוריד אותה למצרים, כדי לנקות אותנו מזוהמת הנחש, היות ועם ישראל יהיה הולכה לקבל תורה, כאשר הוא מלוכלך בזוהמת הנחש, אז יהיו צריכים לעבור את הניקוי הזה של זוהמת הנחש, במכות מצרים, בשיעבוד מצרים, ואז עם ישראל יצא נקי לקראת קבלת התורה. אומר הרמב"ן, תבין טוב מאוד, ששש מתוך 11 הפרשיות שיש לך בחומש, בחומש שמות, עוסקים בברית בין הבתרים. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. יוצא ששש פרשיות מתוך 11 פרשיות עוסקות בברית בין הבתרים. לכן זה ואלה שמות בני ישראל. מה זה ואלה? וו החיבור. הגילוי הנבואי מופיע פרשת לך לך, והסיומת, מתי זה יצא אל הפועל, מופיע בחומש שמות, אז לכן מופיע וו החיבור. אלה הדברים שאומר הרמב"ן, יש לנו כאן תשובה נפלאה בעניין הזה. אם אנחנו רוצים ללכת קצת יותר עמוק, הכלי הקר כן שואל, למה התורה כותבת ואלה שמות, למה וו החיבור? הוא מוסיף על זה שאלה נוספת, והשאלה שלו, למה כתוב באותו פסוק, הווה ועבר? ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, מה שמה שהם כרגע הגיעו? את יעקב אישו בתו באו, משהו שבעבר הם באו. אז תחליט, הם באו או שהם באו עכשיו? מה מונח כאן? כך שואל הכלי יקר, שאלה יפה מאוד. אומר הכלי יקר לא, היות ונאמר בפרשה הקודמת, כתוב בתורה, וימת יוסף במצרים, וישם בארון במצרים, היה בן 110 שנים, ושמו אותו בארון במצרים. באותו רגע שיוסף נפטר לבית עולמו, כבר לא נטלו כזה מין, לא נתנו כזה מין הרגשה טובה לעם ישראל. בהתחלה הם היו נחשבים כתושבי המקום ונתנו להם הרבה כבוד וכיבדו אותם, אבל לאחר מכן כבר לא נתנו להם הרבה כבוד. ההתנהגות אליהם לא הייתה באותו רמה של כבוד, באותו רמה של הערכה. ולכן אי לכך, אומרת התורה, ואלה שמות בני ישראל הבאים, כאילו עכשיו הם באו, הם לא קיבלו את הרגשה כאילו הם כבר תושבים ותיקים וגרים שם כבר הרבה זמן ומכבדים אותם. לא, זה לא היה, אלא מה היה? הוא אומר, מה שהיה, זה כאילו עכשיו הם באו, אדם שבא עכשיו, עולה חדש, הגיע, הוא לא מקבל יחס של כבוד והערכה, כמו שאדם שהוא ותיק וכבר קבע כאן את מושבו שנים רבות. נו, אז איך הם שרדו, אם התייחסו אליהם כאילו עכשיו הם באו? אומרת התורה, בזכותו של יעקב אבינו, את יעקב, הם באו ביחד עם הזכות של יעקב אבינו, ביחד עם זה הם באו, למה? כשמיטתו של יעקב אבינו הייתה שלמה, ובזה הוא עזר להם לגדור את עצמם מן העריות, וזו הזכות שעמדה להם, לכן התורה כותבת, ואלה. מה זה ואלה? היות והפרשה הקודמת קראת על פטירתו של יוסף הצדיק, שכל הכוח של עם ישראל במצרים היה בזכותו של יוסף, ברגע שיוסף נפטר, התייחסו עליהם כבר בקרירות, אז זה נקרא, ולשמות בני ישראל הבאים, היה נראה כאילו הם באו עכשיו, פעם ראשונה הם באו. את יעקב אישו בתו באו, מה זה את יעקב אישו בתו באו? היה נראה, על ידי זה הזכותו של יעקב וינו, הוא זה ששמר עליהם, למרות שהם התנקלו אליהם, זכותו של יעקב היא זאת שעמדה להם. עד כאן הדברים שכותב הכלי יקר, תשובה נפלאה ביותר. עוד דבר מופיע בדברי רבותינו בעניין הזה, כתוב בתורה אישו בתו באו, כותב הכלי יקר, איש זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, השם איש מלחמה, וביתו עוזב בית דינו, כמו שנאמר, והשם הולך לפניהם. למה הקדוש ברוך הוא ירד לשם למצרים? א' כל הוא הבטיח ליעקב אינו, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו. אבל מעבר לזה הוא בא להבטיח להם לקיים מה שנאמר, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי. אז הקדוש ברוך הוא ירד ביחד עם בית דינו, להראות להם, להבטיח להם שהקדוש ברוך הוא הולך איתם וילחם להם. אלה הדברים שכותב הכלי יקר. אנחנו היינו היום רוצים לעמוד על נושא אחד, בעזרת השם, נקווה שנסיים אותו היום, ואם לא, אז אולי נמשיך איתו גם בשבוע הבא, נראה כמה נספיק היום. בפרשת השבוע, בפרק ב', מספרת התורה על לידתו של משה רבינו. בצורה מאוד מעניינת, התורה מציינת את לידתו של משה רבינו, וכך נאמר בתורה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. כל מי שקורא את זה מיד שואל את עצמו, למה התורה לא כותבת את השמות של ההורים של משה רבינו? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ומה היה כל כך רע אם היה כתוב וילך אמרם ויקח את יוכבד? למה התורה מעלימה וכותבת וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי? תכתוב את השמות שלהם, וילך אמרם ויקח את יוכבד, וילדה לו בן, ואיך קוראים לבן שלו? יש 10 שמות, אם אתם רוצים, איך קראו לו? קראו לו ירד, קראו לו יקותיאל, קראו לו אביגדור, קראו לו חבר, קראו לו אבי מנוח, וכתוב אבי זנוח, ואבי סוחו, וטוביה, ושמיה, והלוי, ובמדרש אפילו פרקי דרבי אליעזר כתוב שקראו לו טוב, זה השם שלו, כך כתוב אפילו, קראו לו טוב, זה השם שלו. יקור שמי בישראל, טוב, לא היה לו ברית, כי הוא נולד מהול, אבל הטוב הדין ברית היה לו, אז איך קראו לו? כל הדעות שיש בחזל, אבל השם הכי יפה, זה טוב, ותראה אותו, כי טוב הוא, זה השם שלו, וקרא לו טוב, נפלא. שמות אין, לא שם אבא שלו ולא שם אמא שלו. ותצב אחותו מרחוק, מי זה אחותו? תכתוב, מרים, לא, אין שמות, ותצב אחותו. ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, מי זאת? איך קוראים לה? איך קוראים לה? ביטיה, יפה מאוד. למה לא כתוב ותרת ביטיה לרחוץ? אם אתה רוצה, אתה יכול לתת את השמות, היה לה שם גוי קודם. אתה רוצה, תקרא לה תרמות, יש כמה דעות, תקרא לה איזה שם שקראו לה, והכל בסדר גמור. למה התורה מתעלמת כאן? התשובה היא כי זה חומש שמות. אם החומש שמות, לכן אין שמות. יפה מאוד, לא? זה הדבר הפשוט, אין שמות. לא של אבא שלו ולא של אמא שלו, שום שם. אחד פעם נתן לי צ'ק לצדקה, הוא לא חתם למטה. שאלתו, למה לא חתמת? הוא אומר, זה צדקה בעילום שם. הוא לא רוצה שידעו מי תרם את זה. נו, נפלא ביותר. למה הקדוש ברוך הוא אכפת לו שידעו מי האבא של משה רבנו ומי האמא של משה רבנו? למה צריך הכל לשבוע הבא? וילך איש וילך אמרם, ויקח את יוכבד דודתו, ותלד לו את מרים, ואת אהרון ואת משה. למה אתם מחכים לשבוע הבא? למה אפשר להגיד עכשיו? את השאלה הזאת שואל המהר"ל בגור אריה, ואומר תשובה יפה מאוד. משה רבנו חייב להיוולד, ולא משנה אצל מי. אם היית כותב שהוא נולד אצל אמרם, ואמא שלו יוכבת, היית אומר, מה אתה מתפלא שיצא בן כזה? אמרם, אומר את הגמרא, הוא מת בעטיו של נחש, אין לו שום עבירה. הפלא שיצא לו ילד כזה, כי מוישה רבינו, אבי הנביאים, ראש הסנדרין, אדם כזה, מוישה רבינו, אב לנביאים לקודמים לפניו, אבל הבאים אחריו, הוא מקבל התורה, מה הפלא? אומר את התורה, דע לך, מוישה רבינו יכל להיוולד אצל אברהם ושרה, ואצל יצחק ודבורה, ואצל מוישה ואצל חנה, זה לא משנה מי ההורים שלו. דבר אחד הוא צריך להיוולד, בשבט לוי. שלא תגיד שמוישה רבינו קיבל את הכוחות שלו מאמרם, או קיבל את הכוחות שלו מיוחבת, אף על פי שאין דבר יותר טוב מזה. אמרם מת בעטיו של נחש, ואמרם היה ראש הסנהדרין, כמו שכתוב בשמות רבה, אז זה מתאים שהוא יהיה אבא של מוישה רבינו. אבל התורה עומד תל אמר לנו, דע לך, אין שום קשר בין ההורים לבין משה רבינו. משה רבינו, מבחר המין האנושי, היה צריך להיוולד ולא משנה באיזה בית. אל תייחס את זה לאבא שלו ולאמא שלו, תייחס את זה לדבר אחד, למה? תייחס את זה לזה שהוא היה צריך להיות בשבט לוי. זה מה שהוא אומר, הדבר הזה שייך להיות בשבט לוי, אלה הדברים שכותב המהר"ל. טוב, נפלא ביותר. איך קוראים לו? ניקח את השם שלו שקוראים לו טוב, כמו שאומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. שואלים חז"ל, מה זה ותרא אותו כי טוב הוא? אומרים חז"ל, שנתמלא כל הבית אורה. מאיפה אתה יודע שטוב הוא הכוונה שיתמלא כל הבית אורה? שנאמר, וירא אלוקים את האור כי טוב. הפעם הראשונה שמופיע בתורה טוב, איפה? באור, שנאמר, וירא אלוקים את האור כי טוב, ומטעם הזה הצפינה אותו. למה? כי ירא השם היראו המצרים את האור ההוא. איזה אור זה? זה האור הגנוז מששת ימי בראשית, כותב הזוהר. האור הזה שהיה בששת ימי בראשית, ובא הכתוב, ומה הכתוב בא, וקבע את האור הזה, התמין אותו בתורה הקדושה, ברגע שנולד נותן התורה, אם נולד נותן התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו האור הזה שששת ימי בראשית, האור הזה יתגלה לעיני כולם. אלה הדברים שאומרים המפרשים. אז מה זה ותרא אותו כי טוב הוא? ראתה את האור הגדול שהיה עליו, האור הזה שהוא נקרא האור הצפון לצדיקים, האור שהקדוש ברוך הוא צפן אותו בבריאת העולם, רק ראה שהעולם לא יכול לעמוד באור הזה, עמד וטמן אותה בתורה, האור הזה נמצא אצל מוישה רבנו, כי הוא נותן התורה. יפה מאוד. אז למה הספינה אותו? הוא עם חז"ל, פשוט מאוד, היא פחדה שיראו את האור הזה מבחוץ, ויראו אותם מבחוץ, יגינו שמשה רבינו, כך אומר הכלי יקר, הוא זה שאמור להוציא אותם מאפלה לאורה. אז לכן היא הכביעה אותו, לא יכלה תפינו. יש כאלה שאומרים שמה שכתוב שראתה אותו כי טוב הוא, הוא נולד מהול. ויות והוא נולד מהול, לכן היה האור בבית. לכן ראתה כי טוב הוא. טוב הוא הכוונה לעניין של, של מהול. למרות שגם גד נולד מהול, ולא מצאנו שהיה אור כשהוא נולד. והשאלה, למה אצל מוישה רבינו דווקא היה בו? אז כמובן, אור החיים מדבר על זה, כדוע על כולם, שמי שמקולקל בנושא הזה נקרא בשם רע, כמו שכתוב אצל ער ועונן, שהיה רע בעיני השם, כי הוא לא עשה מה שצריך לעשות, ומוישה רבינו היה בדיוק להפר, היה גדור ושמור, לכן הוא נקרא טוב. בא אור החיים הקדוש, ואומר דבר פלא, מה זה ותרא אותו כי טוב הוא? אומר אור החיים הקדוש, דע לך, מוישה רבינו נולד אחרי 6 חודשים ויום אחד, היום הראשון בחודש השביעי. בדרך כלל מי שנולד בחודש השישי הוא לא מחזיק מעמד, הוא נפל. הוא לא מחזיק מעמד, אם הוא נפל אז לא, אין לו סיכוי להישרדות. אבל היא עתה, היא לא ידע, כן יחיה, לא יחיה. ברגע שהיא ראתה ותרא אותו כי טוב הוא, שהוא יצא בסדר, אז לכן היא צפינה אותו. שואל אור החיים הקדוש, מה זה ותרא אותו כי טוב הוא ותצפנהו? ראית פעם ילד שנולד והוא לא טוב? ילד תינו, כל ילד, איזה חמודי, נכון? כל ילד שנולד, לא משנה איך הוא נראה. איזה חמודי, וכולם איך שהוא נולד, 4 דקות אחרי זה, מיד מסתכלים עליו, אומרים, תשמע, המצח דומה לסבא דוד, והאוזניים דומה לסבתא דבורה, והנחיריים דומה לסבא זלמן, וזה שאין לו שיניים, הוא דומה לסבא זורח. קיצור, נותנים כולם ארכיטקטורה סביבית, והוא האדם הכי מתוק בעולם, כי הוא משלב 8 סבות בפרצוף אחד, בסייעתא דשמיא. בהתחלה, הוא הילד הכי חמוד בעולם, שואל אור החיים הקדוש, מה זה ותר אותו כי טוב הוא? מה החגיגה פה, ותר אותו כי טוב? מה יש כאן? כל אמא, הילד של החמוד, מה אתה מציין פה, ותר אותו כי טוב הוא? אומר אור החיים הקדוש, פשוט מאוד, היא פחדה שהילד הזה ימות תוך כמה דקות. למה ימות תוך כמה דקות? כי הוא נולד בחודש השישי, היום הראשון בשביעי, אמר, מה זה ישרוד? הוא בטח ימות. אתם יודעים מה זה תינוקות בחודש השישי, זה מחזיקים מעמד בקושי הדבר הזה. ברוך השם, בדור שלנו, ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות, שיש פגים, יש, איך קוראים לזה, אינקובטורים, ויש כל מיני טכניקות, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר, שאפשר לשמר ילדים גם בגיל מבוגר יותר. אני זוכר שהייתי אברך צעיר, בכולל שלמדתי היה איזה אברך אחד שנולד לו תינוק, פג, לא יודע להגיד לכם, פחות מקילו, לא יודע להגיד כמה, פחות מקילו, הוא היה מצב קשה מאוד. אז כל יום אחרי מנחה, היינו אומרים תהילים, כל יום במשך חודשים על גבי חודשים, עד שהוא שחרר מהבית חולים, אמרנו תהילים, אני לא זוכר אם אמרו התינוק בן חנה או בן חיה, אני זוכר שקראו משהו עם חטא, למה? אני זוכר שעשיתי לי סימנים, אתה עושה סימנים לגבי חולים, אז לפעמים אתה עושה ראשי תיבות שתזכור, אתה לא זוכר את כל השמות, אז עשיתי תח, זה עשיתי, תינוק חיה, או תינוק חנה, זה עשיתי לי סימן, כי אז אמרנו תהילים במנחה, אבל התפללתי עליו גם בשחיז, אז הראש שלי היה תח, תבחד, זה תינוק חיה, או חנה, זה מה שזכרתי, זה מה שהיה. כעבור כמה שנים, ברוך השם, יום אחד נפגשתי עם מישהו, ברוך השם, באיזה חתונה, והתחיל לדבר איתי, ילדה והלה, בן אדם, 1.90 מטר גובה, בן פורת יוסף, 180 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל, בשקל הקודש, שניהם מלאים, בן פורת יוסף. בקיצור, הוא מדבר איתי, ואני מסתכל עליו ככה, למעלה, מדברים איתו, אני שואל אותו, מי אתה? אז הוא אומר לי את השם שלו, אמרתי, אתה הבן של האברך הזה? אז הוא אומר, כן, אני האברך הזה. אתה היית פג? הוא אומר, כן, אני הייתי פג. מה זה, כל זה מפג? אמרתי לו, בן פורת יוסף. אמרתי, נראה לי, התפללנו יותר מדי חזק. ברוך השם, התפילה נתפסה ככה חזק, בן פורת יוסף, קיבלת כזה גובה, כזה עוצמה, בן פורת יוסף, התפילה נתפסה טוב. אומר אור החיים הקדוש, דע לך, שהיא בהתחלה חשבה שילד הזה ימות, אז מה צריך להשקיע בו? הוא בן קומד. לכן אומרת התורה, ותרא אותו כי טוב הוא, שמה? שהיא ראתה שהילד הזה ברוך השם קם, והילד הזה חזק ובריא, אז לכן היא צפינה אותו. לכן אמרה, כדאי להשקיע בו, כך כותב אור החיים הקדוש, דבר נפלא. טוב. לאחר הדברים האלה, הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת. רבותיי, מוישה רבינו ראו שהוא טוב. זה הפעם הראשונה והאחרונה בבריאה שנולד אדם שהוא טוב. למה אני אומר פעם ראשונה? כי אדם לא נולד טוב. האדם נולד רע. רק אחר כך הוא משתדרג ונעשה טוב. אתם יודעים מי נברא טוב. אומרת התורה בפרשת בראשית, בפרק א' פסוק כ"ח, אומרת התורה, ויעש אלוקים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למיניהו, וירא אלוקים כי טוב. במה נאמר טוב? במה? בחיות. החיה היא טובה, ברוך השם, נכון? הפרה היא טובה, הם ברוך השם הכל ג'וקים, זה בסדר, הם טובים. אצל בן אדם לא נאמר טוב. למה לא נאמר טוב? כי אין דבר כזה אדם טוב. מה? כן, אדם עיר פרא יוולד, זה מה שכתוב בפסוק. אז מילא אדם הוא לא נולד טוב. הבהמה נעלית במה, שור או כסף או עד כי יוולד. הוא שור נולד, ולא עגל נולד. הוא נולד שור. הפוטנציאל שלו זה שור, אותו דבר. הוא אותו דבר כמו שהוא נולד, אותו דבר הוא מתקדם ואוכל ברוך השם, ואוכל 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 ואוכל, או ששוחטים אותו או שהוא מת מזקנה. אין שום שיפור בין הרגע הראשון שהוא נולד לרגע האחרון שהוא מת. הוא אותו דבר, אין לו שום שינוי. לכן הוא נקרא בהמה, במה, מה שיש בה זה נשאר, אין שינויים. האדם לעומת זה נולד בדיוק, הוא נולד רק עם העדר, הוא נולד עם חיסכון, עם חיסרון, והוא כל הזמן עולה בדרגה ברוך השם. הוא נולד בלי שיניים, מה שלא תמצא אצל בעלי החיים, כולם נולדים שיניים, הם נולדים בשלמותם. האדם נולד וגודל לאט לאט בשיניים חלביות, בשיניים בשריות, ואחרי זה הוא משתדרג, וזה לוקח זמן, עד שבן אדם מסתבס בדעתו ועולה לאט לאט במדרגות, הוא מתחיל ללמוד, להכיר את הקדוש ברוך הוא, ולעבוד את הקדוש ברוך הוא, ולדבוק בקדוש ברוך הוא, ולקיים עוד מצוות, ועוד מידות, ועוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר, עד שאדם נעשה מושלם. מתי הוא מגיע לטוב? אתם יודעים מתי קוראים לו טוב? טוב יום המוות מיום היוולדו. שהוא מת, אז הוא טוב. טוב זה יום המוות, כך אומר ספר האיקרים, רבי יוסף אלבו, בספר שלו. הוא אומר, בלמה? אצל האדם לא נאמר טוב, אצל בהמה נאמר טוב, אומר רבי יוסף אלבו, במאמר ג' פרק ב', אומר רבי יוסף אלבו, דבר אחד, האדם הוא נברא חסר, הבהמה נבראת בשלמותה. אם הבהמה נבראת בשלמותה, אז היא טוב, זה המהות שלה. לכן אומרת התורה, ואת כל רמס האדמה למיניהו, וירא אלוקים, כי טוב, על מה? על חיית הארץ, ועל הבהמה, ואת כל הרמס נאמר בהם טוב. על האדם זה לא נאמר. מה נאמר על האדם? כתוב, האדם לא נאמר בו טוב. מתי האדם נעשה טוב? אומר שלמה המלך, טוב שם, משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. זה ספרדים, זה ההזכרה שהם עושים לסחרים, אז הם אומרים בפסוק הזה, טוב שם, משמן טוב, אותו דבר הם אומרים בתפילת מוסף של שבת, בעין כאלוקנו, גם מזכירים את זה, טוב שם משמן טוב, לפני פיתום הקטורת אומרים את הפסוק הזה, אני לא יודע אם כל הסידורים זה נמצא, אבל ראיתי בכמה סידורים שבני דות המזרח, שאומרים את הפסוק הזה כל שבת. מה זה טוב שם משמן טוב? מה זה טוב שם משמן טוב? הכוונה לריח. שמן, הכוונה לשמן הפרסמון, ריח. ריח, כמה זמן? כמה אתה יכול לריח לסחוב? כמה יכול לסחוב? כמה? אתה עושה פה ריח, כמה? מטר, 10 מטר, חצי מטר, כמה? חצי, 200 מטר, כמה יכול ללכת ריח? גם אם תגיד שזה ריח שנמצא מאיזה בית חרושת, אז כמה הולך? מרחקים, כמה? 0.5 קילומטר, וזה הבא, רוח מנדפת אותו. לשמן, כמה שהשמן יהיה שמן, הוא מוגבל. השם של האדם הולך מסוף העולם ועד סופו, הוא לא נגמר, הוא בלתי מוגבל. יכול להיות מהודו ועד כוש, יכול להגיע מכל העולם. טוב שם, השם של האדם יותר טוב משמן טוב, יותר טוב משמן של בוסם. למה? כי השמן של בוסם מוגבל כמה הריח שלו וכמה הוא תופס וכמה זמן הוא מחזיק מעמד. גם אם יש שמן טוב, אז כמה זמן זה מחזיק מעמד? עשית, אז כמה זמן? 0.5 שעה, 0.25 שעה בסביבה ריח טוב. אין חוץ מזה, זה מתעדה. שמו של האדם הוא לנצח, זה השם של האדם, הוא נצחי. הוא נמצא כל הזמן והוא נצחי, זה טוב שם משמן טוב. מה זה ויום המוות מיום היוולדו? ומי המפרשים שם בקהלת דבר נפלא. רבותיי, שמן, שהוא נמצא חי, אתה שם אותו בכל משקה, הוא צף למעלה. הוא למעלה, הוא עליון על כולם, הוא צף למעלה. אבל מה אתה עושה אם השמן הזה נשפך לך לכביש? רחמנא ליצלן, מה אתה עושה? אתה לא שופך עליו מים. למה? כי אז השמן יצוף. מה עושים לך באש? הם מביאים חול, והם שמים עליו, ואז מה קורה? אין שמן. למה? כשאתה שם עליו את החול, הלך השמן. פירוש הדבר שהחול מאבד את השמן. להפך הוא אדם. אדם שאתה שם אותו בתוך החול, אז הוא צף למעלה. אדם יכול כל החיים שלו להעלים את עצמו. למה יכול להעלים את עצמו? אומר, אף אחד לא יודע שהוא נותן צדקה, הוא עושה את הכל בסתר, אף אחד לא יודע מה הוא עושה, הכל בנסתרות, זה הכל כשהוא חי, אבל כשהוא מת, מכניסים אותו בתוך האדמה, אז השם שלו צף למעלה. אל תשאל, כל שבת הוא חילק עם חד פסחה, הוא חילק אוכל לשבת, אף אחד לא ידע, הוא נתן את זה שייתן, ייתן. קיצור, אחרי שהוא פתאום מת, הכל פתאום מתעורר. היה לי בן אדם כזה שהכרתי אותו, ומכולם אמרו שהוא קמצן, ואחרי שהוא נפטר, התברר כמה מאות אלפי שקלים הוא היה מחלק, והזהיר את כולם שאף אחד לא ידע מזה. הוא נתן למישהו את הכסף ואמר שלא ידעו מזה, למה? זאת הייתה התכונה שלו. הוא רצה לעשות הכל בשקט, שאף אחד לא ידע מזה. אבל אחרי שהוא נפטר, פתאום פסקו התרומות, פסקו התרומות, עכשיו אתה יודע מה הבן אדם הזה נתן. אומר לנו שלמה המלך, טוב שמי שמן טוב. שמן הוא כל הזמן למעלה, כשאתה רוצה לאבד אותו, אתה שופך עליו חול, והוא נופל למטה. השם של האדם הוא בדיוק להפך, מה השם של האדם? השם של האדם הוא בדיוק להפך, יכול כל הזמן להיות למטה, אבל אחרי שהוא נפטר הוא טף למעלה. לכן טוב שמי שמן טוב, יום המוות מיום היוולדו. רבותיי, היחידי שנקרא טוב בחיי חיותו בלידתו ולא חיכו ליום המוות, אתם יודעים איך קוראים לו? מוישה רבינו. ואתרא אותו כי טוב הוא, הוא נולד טוב מתחילתו ועד סופו טוב. האדם צריך להשתדרג, האדם צריך לעלות במדרגות. מוישה רבינו, ואתרא אותו כי טוב הוא, מבחר המין האנושי, נולד טוב מלכתחילה. זה מה שנאמר אצל מוישה רבינו, זה הדבר הייחודי שיש אצל מוישה רבינו. עם אלה הדברים, אחרי שלמדנו את הדבר הנפלא הזה, הייתי ברשותכם רוצה לעמוד על קטע גמרא, והקטע הגמרא הזאת יהווה את הפתיח לנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו. הגמרא נמצאת במסכת מנחות. אומרת הגמרא, יבוא טוב, אומרת הגמרא, ויקח טוב מי טוב וייתן לטובים. הלשון של הגמרא, יבוא טוב ויקבל טוב מי טוב לטובים. באה הגמרא במסכת מנחות ומסבירה את הממרה הזאת. יבוא טוב זה מוישה רבינו שנאמר, ותרא אותו כי טוב הוא, ויקבל טוב זו תוירו, שנאמר בספר משלי כי לקח, טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. ההמשך הוא מה? מי טוב זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר טוב השם לכל. לטובים אלו ישראל, דכתיב, היטיב השם לטובים. רבותיי, התורה היא טוב, ומוישה רבינו הוא טוב. ויות והתורה הוא טוב, ומוישה רבינו הוא טוב, והקדוש ברוך הוא טוב. אז הקדוש ברוך הוא שהוא טוב, נתן את התורה שהיא טובה לטוב. אומר המהר"ל שם בפירוש המשנה באבות, אני סבול עם חברוי, שלא יכול להיות מישהו שהוא לא טוב, שיקבל את התורה משהי הסמות של הטוב. זה התנאי, חייבים להעביר את התורה למישהו שהוא טוב בעצם. כי הקדוש ברוך הוא טוב בעצם, והתורה היא טוב בעצם. אז אי אפשר לתת אותו למישהו אחר. אז מה אתה נותן אותה? יבוא טוב זה מוישה רבינו שנקרא טוב, אז זה לא רק הוא נקרא טוב, המהות שלו היא טוב, זה המהות שלו של מוישה רבינו שנקרא טוב. יקבל את התורה שהמהות שלה היא טוב, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, מהקדוש ברוך הוא שכל כולו טוב, וייתן אותה לעם ישראל שנאמר היטיב השם לטובים. אלה הדברים שאומרת הגמרא. אם ככה למדנו מכאן, שהיסוד הגדול של הטוב הוא היסוד לקבלת התוירו. והייתי רוצה לברר, מי מקבל את התואר הזה אדם טוב? יש אדם טוב, מי מקבל את התואר? טוב. רגבי נגוטרמנש, מה זה טוב? מה זה המושג הזה טוב? אדם טוב. ואומר שהוא אדם טוב. מה הקריטריון לקבל תואר אדם טוב? רבותיי, כדי להבין את העניין, בואו ניכנס לתוך נושא בעזרת השם, ויהיה לנו כאן ביאור נפלא בעבודת השם של כל אחד ואחד מאיתנו. אולי נפתח ברעיון, כשאני הייתי ילד, וזה לא היה לפני הרבה שנים, רק לפני 55 שנה, הייתי ילד קטן, הספרים שקראנו בתור ילדים היה כה עשו חכמנו, זה היה שלגר, כה עשו חכמנו, וחוץ מזה היה ספר אחד שקראו לו פאר הדור של החזון איש, זה קראנו, וקראתי עוד ספר אחד נקרא חוט המשולש של החתם סופר, ובשעת שיעמום קראנו ספרים של לימן, היה אחד לימן, המציא כל מיני סיפורים שהויו ושלא הויו, בקיצור כל מיני דברים, וזה קראנו. כמה פעמים נראה לכם אפשר לחזור על הדברים, ברוך השם, כה עשו חכמנו, אני זוכר שנבחנתי עליו גם ישר וגם הפוך. ידעתי אותו ברוך השם ישר והפוך, כי אמא שלי על השלום, נוחה עדן, הייתה מכירה לי תמיד לפני השינה סיפורים מכה עשו חכמנו, ומזה ידעתי את זה בעל פה, גם ישר וגם הפוך, וברוך השם. חזון איש גם קראנו כמה פעמים, הלוך חזור, ידענו ברוך השם גם חוט המשולש. לא היה ספרים. לא היה ספרים. אז מה השתמשנו? בכל מיני ספרים של מה שנקרא שטויות והבלים, אני לא רוצה להזכיר את השמות שלהם בבית הכנסת אפילו, לפנת הבושה, במה התעסקנו פעם. היום ברוך השם, ברך בדור שלנו, אתה נכנס לחנות, אתה נכנס לבית של יש בו ילדים, חנות ארון הספרים של הילדים, יש לך ככה, יש לך שלוש ספרים על הרב שך, ושלוש ספרים על הסטייפלר, וארבע ספרים על רב חיים קניבסקי זצ"ל, ויש לך חמש ספרים על מרן הרב עובדיה, ועוד שלוש ספרים על הרב כדורי, וספר נפרד על דוד המלך ועל שלמה המלך, ועל רבי עקיבא ועל רב חנינא בן דוסא, 300 עמודים. ברוך השם, חסר לך ספרים, אתה בא, אתה מסתכל, איזה יופי של ספרים, על כל אחד ספר בפני עצמו, על כל אחד מהמלכים ספר בישראל. ברוך השם, הילדים עסוקים כל היום וכל הלילה, וכל הספרים באים עם תמונות, מה שנקרא, ואתה לא צריך לדמיין, אתה רואה את הכל, ממש דברים יפהפיים. בדור שלי לא היה את הדברים האלה, לא היה. אתה פותח היום ספר של אחד מגדולי ישראל, הנה נפטר אתמול, רבי שמעון בעדני. לא יצא עליו ספר, ודאי שיצא, ויש המון מה לספר על הצדיק הנשגב הזה, על הענבה שלו, על הפשטות שלו, על הרבוץ הסטטוירו שלו, דברים נוראים שהיה עם האדם הזה, למרות שהאדם הזה היה ענוותן מעין כמוהו, אבל האדם הזה היה מלא וגדוש בתוירו וירשומיים, ויש לנו מה ללמוד ממנו, מאורחותיו, מדרכיו, ודאי באופן נפלא. כשאתה פותח ספר, ניקח למשל ספר של מרן, רבי חיים קניבסקי, אתה פותח, מי זה אבא שלו? אבא שלו מרן, רבי חיים, רבי יעקב, ישראל יעקב קניבסקי, הסטייפלר. שם כתוב איך הוא למד איתו, ואיך הוא חזר איתו, ואיך הם למדו ביחד את הגמרא, ואיך הוא בחן אותו, ומה הוא בחן אותו, ואיך הוא למד אותו משנייס, וכמה הוא למד איתו, ובשבת הם אכלו אצל החזוניש, וסיפורים על החזוניש, והאימא של הרב חיים הייתה אחות של החזוניש, וסיפורים למחביר, אתה קורא 40-50 דף, רק על ההתחלה של רב חיים כאן, דברים נוראים, פשוט מפעימים, יפה מאוד. אותו דבר על כל אחד ואחד. רבותיי, מוישה רבנו, התורה מדברת מגיל שהוא נולד, עד הרגע שהוא נהיה מנהיג של ישראל, התורה מקדישה בקושי פרק אחד. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, שמו אותו ביאור, ותצווח אותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, מגיעה הבת של פרעה, שאנחנו כרגע עוד לא יודעים איך קוראים לה, והלכה ורחצה שם מגלולי בית אביה, ולקחו את משה רבנו, וניסו לתת לו לאכול לידי מנקות מצריות, וזה לא הלך, וקיצור, אמרה לו, הלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, כן, יופי, מביאה את יוכבת, והיא גם נותנת לו לאכול, ושנתיים הוא גודל בבית של יוכבת, ובגיל שנתיים הולכים לארמון, יפה מאוד. כמה זמן הוא היה בארמון? שלוש דעות, אחד אומר עד 18, אחד אומר עד 20, ואחד אומר עד 40. שלוש דעות מופיע בחזל במדרש. הרמב"ן משום מה כותב שהוא יצא בגיל 12, אבל לכל אופן, אנחנו, זה מה שכתוב במדרש. יפה מאוד. יוצא לראות, אומרת התורה, ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אליך. כמה זמן זה לקח מהרגע שמשה רבינו, שמו אותו בתוך היאור, עד הרגע שיגדל משה, הכל הולך פשוט מאוד, ותחמול עליו, ויאמר, קראתי לך, ויגדל היה, ותביא לבת פרעה, ויהי בימים רבים, ויגדל משה, ויצא אליך. מה זה, הכל הולך בגידול מהיר, שואל המדרש עצמו, רק משה גדל, כולם גודלים. אומר, לא, מינו אותו להיות האחראי על הבית של פרוי. זה לא אותם ויגדל. אומר רשי כאן במקום, ויגדל, מביא רשי, אומר רבי יהודה רבי לזר, ראשון לקומה, שני לגדולה, שמנה הוא פרוי על ביתו. ברוך השם. מוישה רבנו נהיה ממונה על הארמון של פרוי. נו, נפלא ביותר. כמה שנים הוא היה ממונה? לא ידוע, ויגדל. אז אם אתה אומר ויגדל ויצא אליך והיה בגיל 18, אז זה פשוט מאוד, בגיל 18, אז הוא מינה אותו ואז הוא יצא. למי שאומר שהוא מינה אותו בגיל 20, אז זה היה 20, למי ש-40, 40. מה הוא רואה? ויגדל הילד ויגדל משה ויצא אליך ויר בסמלותם. ויר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. מה הוא עושה? הוא יוצא אליך, ומה הוא עושה אליכיו? אומר כאן רש"י במקום. ביר בסמלותם נתב עיניו וליבו להיות מצר עליהם. נתן גם את העיניים שלו, הוא בא לראות. יש אנשים שיושבים בארמון, יושבים בארמון למעלה, בקומה 5, קוראים מוסטפה, לך תראה מה עם העבדים שם, אם הכל בסדר. בבקשה, תחזור אליי עם תשובה. הוא לא יוצא החוצה, הוא שולח מישהו, ואומר לו, בבקשה, תראה מה המצב. הוא לא הולך לבד. יש כאלה שעולים על הגג, לוקחים משקפת ומסתכלים. מה המצב שם מרחוק? אבל לצאת מהארמון, ללך תראות את הפועלים, זה הממונה על הארמון, זה שולחים לשר הרווחה, אני יודע מי הוא, מי האחראי. יפה מאוד, אבל לא לושכים מישהו בכיר שילך לראות מה נעשה. משה רבינו עוזב את המקום שלו, עוזב את הארמון שלו, ויוצא לראות מה שלום האחים. נתן עיניו וליבו, העיניים שלו, הוא לא שמח על מידע שאומרים. נתן עיניו, הלך לראות בעיניים שלו, מה נעשה שם? הולך לראות בעיניים שלו ומסתכל, ומה הוא רואה? הוא רואה את עם ישראל סובל, מה זה סובל? הוא ראה שהמצרים האלה, מה עשו? שמו מסוי גדול לקטן ומסון קטן הגדול, מסול איש על אישה, מסוי אישה על איש, שמו, שמו להם חבילות, ושמו את זה בלי לדעת, זה כן מסודר על הגב, לא מסודר על הגב. מה עשה משה רבינו? משה רבינו הלך וסידר להם את החבילות, שם כל אחד את החבילה שמתאים לו, את הקטן לקטן ואת הגדול לגדול, וסידר להם את החבלות על הגב, ואמר, מה, אתם זורקים מקרר לשים למישהו על הגב? הוא יכול לקחת מקרר, מה אתם רוצים? אתם לא רואים? ועוד שמו את זה על הקום, אתה רוצה שיקבל? אמרו לו, מה, אתה עוזר ליהודים? הוא אמר, פתאום, אני עוזר ליהודים, אני עוזר למצרים, למה? אם הוא יסחוב את המקרר, וזה יתקם לו הגב, מחר הוא לא בא לעבוד. עוד דקה אחת, תסדרו לו על הגב, צרו על הגב, הוא יוכל ללכת, יוכל לבוא לעבודה, ככה ישבר לו הגב. אז מוישה רבינו מה? הוא בא לראות מה, ועזר להם איך לסדר את זה. אומרים חזל במדרש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הנחת עסקיך, והלכת לראות בצערם של ישראל, ונהגת עם מדאג אחים, אני מניח את העליונים ואת התחתונים, ואדבר עמך. שנאמר, וירא השם כי שר לראות, ראה הקדוש ברוך הוא במוישה, ששר מעסקיו לראות בסבלותם, לפיכך ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. הקדוש ברוך הוא בא וקרא לו מתוך הסנה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה עזבת את הכל, הלכתי לראות מה שלומם, אני אעזוב את השמיים ואת הארץ, אני אגלה לך בסנה. עד כאן הדברים. רבותיי, משמע שתשובת המידה כנגד מידה, שמוישה רבינו עזב את הארמון וירד לראות בשלום ישראל, הדמיון של זה, שהקדוש ברוך הוא עזב את הארמון שלו, את השמיים שלו, ובא להתגלות את משה רבינו בתוך הסנה. אז הדמיון של הסנה, זה הדמיון של הסבל של עם ישראל. אז כמו שמשה רבינו ראה בסבלותם, קדוש ברוך הוא נגלה עליו בסנה כדי להראות אותו, הנה במידה כנגד מידה, גם אני נוהג אותו דבר. טוב, אלה הדברים שנאמרו כאן בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא בקצרה. בחז"ל הקדושים עומדים על כמה וכמה סיפורים שקרו למשה רבינו, כפי שהתורה אומרת, אבל עם כל זה, שהתורה מספרת מה קרה כאן, הייתי רוצה להתמקד על שלושת הסיפורים האלה. טוב, משה רבנו יוצא ביום הראשון ורואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. רבותיי, מבלי להיכנס יתר על המידה, תספרו בעזרת השם בשבת כמה פעמים כתוב במילה איש בפרשה. שמתם לב? ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אליך ויר בסבלותם ויר איש מצרי. מכה איש עברי, בלי איש לא עולה, ויר מצרי מכה עברי, לא טוב, מי זה מצרי, מה חשבת, מה זה מצרי, חתולה, ודאי איש, אדם צריך טוב איש, יודע מי זה איש, מכה עברי מה זה, גם אדם צריך טוב איש, ויפן כה וכה ויר כי אין איש, שוב פעם אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול, פעם פתאום הוא נהיה פה מצרי, איפה הוא ויח את האיש המצרי, לא, הורידו לו עכשיו, ירד בדרגה, נשאר מצרי בלי איש, ויצא ביום השני, ויר שני עברים, אנשים עברים ניצים. למה אישים עברים לא טוב? בלי ניצים, בלי אישים, יגעו פעם אנשים. יפה מאוד. ויאמר הרשע, ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט עלינו. הרגל אתה אומר, רס המצרי, יופי. כמה פעמים איש? תקראו בצלת השם, יש לכם שבת ארוכה, אומרים לאכול כבר בשבע וחצי, עד שבע וחצי בבוקר תספרו כמה פעמים איש. יש לכם פה ותנסו להבין למה יש איש, למה אין איש, הכל בסדר גמור. אם לא תדעו, אולי נדבר על זה פעם. בכל אופן, אלה הדברים שיש לנו כאן עם האיש. רבותיי, משה רבנו יוצא לראות בשלום אחד, ומה הוא רואה? הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. מה קרה? מה המכות שמתרחשות? כתוב בחז"ל במדרש. המצרים העמידו נוגס על 10 שוטרים. נוגס מצרי על 10 שוטרים. כל שוטר על 10 יהודים. זאת אומרת, 10 פועלים שקוששו קש ועשו לבנים, היה להם שוטר יהודי, ועל השוטר היהודי היה נוגס מצרי. על כל 10 שוטרים היה נוגס אחד. יוצא שנוגס מצרי היה אחראי באופן ישיר על 110 אנשים. 10 שוטרים ועוד 100 פועלים. יפה מאוד. היה שם שוטר אחד, קראו לו דתן, זה השם שלו, דתן, הוא היה שוטר. ויוד הוא היה שוטר, אז הוציא אותו לעבודה כדי להעיר את הפועלים. נו, עד כאן הדברים ידועים. הייתה שם אישה אחת, אשתו של דתן, ואשתו של דתן הזאת, קראו לה שלומית בדברי, היא הייתה אומרת שלום לכל אחד. זו הייתה המידה שלה, לכן קוראים לה שלומית. שלומית הכוונה שהייתה אומרת שלום לכל אחד. נו, באותו רגע שהייתה אומרת שלום לכל אחד, נתן בה אותו שוטר, אותו נוגס מצרי נתן את עיניה, ואז מה עושה? יום אחד הוא בא להעיר את השוטר, הוציא אותו מהבית, ולקח את שלומית בדברי. משה רבינו ראה את זה, כשדתן הגיע הביתה, וראה את מה שעשו לו בבית, משה רבינו ראה את התגרה שהתפתחה בין הנוגס המצרי לבין השוטר היהודי דתן, ומשה רבינו בא, הוא לא ידע מה לעשות. הוא ראה ברוח נבואה מה קרה. מה הוא ראה? הוא ראה מה עשה לו בבית, אומר רשי, וראה מה עשה לו בשדה, הוא ראה את הכל. אבל למעשה הוא לא ראה את זה, הוא רק ראה ברוח נבואה, הוא לא ידע מה לעשות. הוא שאל את מלאכי השרת, אמרו לו, שמע, אל תהרוג אותו בידיים, תהרוג אותו בשם. זה הכל. איזה שם? יש שם. שאם אומרים אותו, אפשר להרוג אנשים, לא רוצה להגיד לכם אותו, אבל יש שם כזה. שם כזה, אני לא יודע איפה אתם תשתמשו איתו, צריך לדעת, מעבירים שמות לחיסול, לא... צריך לדעת למי מעבירים את זה, עם אחריות, זה לא ככה, טוב? בקיצור, יש שם שאומרים אותו והורגים אנשים, גילו לו את השם הזה, משה רבינו אמר, והרג אותו. בתורת הקבלה, יש כאן סיפור שלם, שהמצרי זה קין, ומשה רבינו הבל, כמו שקין הרג את הבל, בפרשת בראשית, עכשיו התהפך, עכשיו הבל הורג את קין, שם תמלו אותו בחול, כאן תמלו אותו בחול. יש חשבונות שלמים שנמצאים בדברי רבותינו, חישובים שלמים של קין והבל, נשאיר את זה בצד. מה שנוגע אלינו, הרג את המצרי ושם אותו בחול. למחרת, הגיע דתן ביחד עם אבירם. מה עכשיו? אבירם בא לעזור לשלומית בדברי שדתן לא יגרש אותה. אז על עסקי גט היו רבים, דוסון ואבירם האלה הלכו מכות על עסקי גט. מגיע משה רבינו, אומר להם, למה אתה קרח? למה אתם מרביצים? הוא אומר לו, דתן, על אורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, אתה הולך להרוג אותי? אמר, עכשיו נודע הדבר. מה הם הולכים? עכשיו הם הולכים להלשין אותו, הולכים להלשין אותו לפרוי, ויות והלכים אותי להלשין אותו לפרוי, משה נכנס ללחץ. ואז מה? מה קרה? משילים אותו לפרוי, ופרו מחליט להעמיד אותו לדין. ומה? ולהוציא אותו להורג, מסרו לקוסטינר, ונעשה צווארו שיש, הוא בא לתת מכה, ומשה רבינו עשה צוואר שיש וברח למדיין. ברח למדיין, מה הוא קורא שם? שם יש מעבר מעניין, הוא מגיע למדיין עם בגדי אסיר מצרי, הוא מגיע לשם, ורואה, יושב ליד הבאר, זה המרכז המסחרי שכולם מגיעים לשם הבאר, זה המקום. בקיצור, הוא מסתכל מלגבובה, הוא לא מגיע לבאר, יושב ממרחק מהבאר ומסתכל. הוא רואה באות שבע בנות, לא אחד, לא שתיים, שבע, זה כמעט חצי כיתה, מגיעים בנות שבע, כדי לשאוב מים מהיור. טוב, מהמר, הבנות מביאות דליים, ומעבירות אחת לשנייה, שרה לדבורה, ודבורה לקלרה, וקלרה לציונה, וככה אחת לשנייה, ומעבירים עד שמגיעים אל השוקת. השוקת מלאה, ואז מביאים את הצון לשתות מהשוקת. הרועים ראו שהשוקת מלאה, במקום לסחוב למעלה, אמרו לבנות, יאללה הביתה, הכל בסדר, למה? הבנות של יתרו, אף רואה לא רצה לראות את הצון, ברגע שהיה הזדמנות לתקוף אותם, אז תקפו אותם, יאללה, לכו. משה רבינו לא יכל לעשות את זה, אמר, מה? הבנות האלה סחבו, איפה זה גזל, מה זה? הבנות עשו עבודה, אתם לוקחים להם. משה יורד מרומי ההר, יורד למטה, מגיע אל הרועים, גם הרועים שהם לא מהמדבב צדיקים שבדור, שראו את משה רבינו, 5 מטר גובה, עם בגדי אסיר מצרי, הרי הוא ברח מתוך חבל התלייה, בגדי אסיר מצרי, משה רבינו מגיע מסליחה, מה זה לגנוב? מה אתם גונבים? בואו בנות בקשה, תיקחו מים, יפה מאוד. גם הם הבינו שאם משה רבינו לא מתחילים. לא מתחילים, תשמע, אסיר מצרי, בגדי אסיר מצרי, 5 מטר, גם לרועים יש כבוד. רושם, יפה מאוד, עושים מהצד, נותנים למשה לעבוד, והבנות ניגשות. משה רבינו רואה שהכל מסתדר, הולך לשם, כתוב בחז"ל שמשה דן אותם, ואמר להם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? הבנות שאהבו, מי נותן לבנות לשאוב? הם אחרי זה משקים את הצון, בנות צריכות לשאוב, הגברים צריכים לשאוב, הבנות צריכות להשקות, משה רבינו דן אותם. כתוב בחז"ל, שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, ככה אתה דואג שיהיה צדק בעולם, חייך, שפרשת משפטים נאמרת על ידך. אתה תגיד פרשת משפטים, שנאמר ואילה המשפטים אשר תעושים לפניהם. רבוי סייב, משה רבינו הולך, 5 דקות אחרי שהוא הולך, באים הרועים ורוצים לתקוף את הבנות. שנאמר, ויקם משה ויושיען, ונאמר בתורה בפרשת כי תצא, צעקה נערה, ואין מושיע לה, על מה זה נאמר? כי בשדה מצא, מה הוא רוצה לעשות? לתקוף אותם. לתקוף אותם, קם משה והושיע אותם, מתקיפה פיזית. הלכו הצידה, משה רבינו הציל אותם מהרועים, חשב עכשיו שקט בגזרה. הוא חוזר למקומו, אחרי כמה דקות אומר המדרש, לקחו, את כל 7 בנות, וזרקו את כל 7 בנות בתוך היור, בתוך הבאר. כל השבע בנות בתוך הבאר. 1, 2, 3, 4, כולם. בנות בתוך בהר. מה יעשו? איך הם יכולים לצאת משם? אז הרועים עושים למוישה. תודה רבה, משה, הכל טוב. הם פה. אל תחפש אותם, ים, שם אותם בתוכו. בא משה רבינו ומוציא אותם מן המים, שנאמר, וגם דלו דלה לנו, אומר מהבנות יתרו, הוציא אותנו מן המים, וישקת הצאן. מה אומר להם יתרו? מה עשיתם, אה? והיו קירים לו ויאכל לכם, מה עשיתם? יש לכם, והיו למה זתן את האיש, קירה לו ויאכל לכם. הנה שוב פעם איש. מה, למה השארתם אותו בצד? קירה לו ויאכל לכם. נו, עד כאן הדברים. רבותיי, לפני שאני ממשיך הלאה, שמעתם? פעם ראשונה הוא מציל אותם משרצו לקחת להם את המים, פעם השנייה רצו לתקוף אותם פיזית, ופעם השיש צרקו אותם למים. שלוש הצלות עשה מוישה רבינו כאן אצל הבנות האלה. אני רוצה לעמוד על רעיון נפלא, אין לנו את הזמן להאריך, אבל פשוט שנדע. כתוב באלשך הקודש, לא הבאתי אותו איתי, צריך לקרוא אותו בפנים, אומר אלשך. היה ויכוח בין מוישה רבינו, בין יתרו אל הבנות שלו. יתרו עזב את כל העבודה זרה. יתרו היה כהן מדיין. הוא עזב את הכל, פרש מעבודה זרה, ולכן כולם שנו אותו, וכולם קיללו אותו, ואף אחד לא רצה לטפק לו צורכי מראה. כל הרועים ברחו ממנו. אתה בוגד אתה, עזבת את העבודה זרה של מדיין, היית הכומר הראשי של מדיין, עזבת את זה, והלכת ודבקת באלוקי ישראל. כולם רצו לזרוק אותו לכל הרוחות. לא רוצים איתך שום דבר. הבנות שלו, הוא אומר אלשך, לא ידעו בדיוק מה הם ראו. אבא שפרש מכהן מדיין, הם מה שקרה כתוצאה מזה, הם הפכו להיות מוחרמות. במקולת לא מדברים איתם, בזה לא מדברים איתם, הרועים תוקפים אותם בכל מקום. ואמרו לו, אתה רואה? אתה רואה? רק אתה התגיירת ואנחנו סובלים. ראית? אתה מאמין? כל מה שאימנת בגשקה של מדיין, אימנת בעבודה זרה, הכל הלך חלק ברוך השם. היית כהן מדיין, ואנשים באו ואמרו וידועים, וכל אחד ברוך השם שילם על כל החטאים שהוא עשה, ועשית זה כפרתי, ולקחת את זה ודחפת בסופר, והכל עבד בסדר. ברגע שעבדת את העבודה הזאת, ועזבת להיות כהן מדיין, תראה כמה צרות. את המראה שלך לא רוצים, ואת הצאן לא רוצים, ואת האוכל שלך לא רוצים, ואת הבנות שלך לא רוצים, מוחרמות, שלט, בנידוי, שמת ואור. תראה מה קרה. באות הבנות הביתה. ומספרות לו ליתרו סיפור. אתה יודע מה היה? שואל אותם יתרו שאלה מאוד פשוטה. והתבון האל רואה לבם היום, מדוע מהרתם בו היום? איך עזרתם כל כך מהר? הרי אתם אומרים ששונאים אתכם, ומנדים אתכם, וצועקים עליכם, ומונים ממכם מים, והרועים מכניסים לכם הכל. איך עזרתם כל כך מוקדם? איך עזרתם כל כך מוקדם? מה התשובה? אתם יודעים מה התשובה? פשוט מאוד. כי הקדוש ברוך הוא התברך שמו לעד, זה שאני עכשיו מאמין בו, סידר לכם לבוא מוקדם יותר. אז יש אלוקים או לא? מה אתם אומרים? ותאמרנה, לא אבא. לא נכון, זה לא אלוקים. אתה יודע מי זה? איש מצרי איתי לנו מיד הורים. היה מוחמד אחד. הוא היה. לא היה הקדוש ברוך הוא, היה מוחמד. וגם דלו לנו וישקת הצאן, מה פתאום? זה לא הקדוש ברוך הוא. הגיע מצרי. ויאמר את בנותיו, והיו, למה זה קרן לו? בבקשה, קרן את האיש ויאכל לחם, תקראו לו בבקשה. אומר יתרו, תגידו, אתם נורמליות? ראיתם פעם בחיים שלכם שמצרי עושה טובה למישהו? תגידו, איש מצרי הצילנו? ראיתם פעם משהו כזה שמצרי יכול להציל? הוא 100% יהודי, שליח של הקדוש ברוך הוא להציל אתכם. לא יכול להיות. הוא איש מצרי, הוא לא יהודי. אומר יתרו, אתה יודע מה? קירן לו טבע, כשתביא אותו הביתה, אני אבדוק איך הוא עזר לכם. בחיים לא קרה שמצרי עזר למישהו. אין דבר כזה. אם אתה רואה שבת יבת פרעה הוציאה את משה רבינו מהמים, סימן שמה? סימן שהתגיירה. פשוט מאוד. למה היא הלכה לטבול? מה לך? לטבול מגילולי בית אביה. אולי תגיד סתם, הצילה. אין מצרי סתם. מצרי שרואה טבע ככה למים, עושה פוק, הופך אותו, ולוקח את הפיילה הזאת כדי לשבת איתה בשוק. אף אחד לא לוקח ילד הביתה. איך לקחה את הילד הביתה? אתה יודע איך לקחה את הילד הביתה? בגלל שהתגיירה. ויהודי הוא סוגל לעשות את זה. הוא מציל. אומר יתרו, מה אתם מספרות? הציל אתכם, הרי אמרתם שברגע שהתקרבתי לקדוש ברוך הוא רק נהיה צרות, אז איך יכול להיות שמיהרתם בו היום? איך יכול להיות שבאתם כל כך מהר? מה התשובה? אתם יודעות מה התשובה? כי הקדוש ברוך הוא שלח לכם שליח, מאז שאני דבק בו, הקדוש ברוך הוא שלח שליח כדי להושיע אתכם. מה פתאום, מה בא? איש מצרי הציל לנו. מצרי, ראיתם פעם אחת שמצרי עושה טובה למישהו? ראיתם פעם מצרי? אין דבר כזה מצרי עושה טובה. אתם מספרות לי, הוא בא להציל אתכם מיד הרועים, וחזר בחזרה, רצו לתקוף אתכם, הוא בא להציל אתכם, הוציא אתכם מהמים. מצרי? מצרי? אתם בסדר אתם? ראיתם מצרי עושה כל כך הרבה פעולות? נעזור לשבע בנות? אין דבר כזה בהיסטוריה. אבא, אתה לא יודע, הוא לבוש בבגדי מצרי. הוא לובש מצרי, היה לו פתק, כתוב פה בית כלד, בקהיר. היה לו שלט, היה לו פרצוף אפילו של מוברק. הלאה. מה אתה מדבר? הוא מצרי, אשכרה מצרי, בטוח מצרי. מה פתאום? הוא מצרי. מה בבקשה? קראן לו, תקראו לו בבקשה. תקראו לו, אני רוצה לראות מזה. תקראו לו בבקשה. לא מצאנו בהיסטוריה, תנו לי לראות את היצירה הזאת. ברגע שבא מוישה רבינו, ומה הוא רואה? מה הוא רואה? שליח ההשגחה העליונה, אתה מתגייר שלא תחשוב שיהיה לך רע. הקדוש ברוך הוא ישלח לך שליחים בכל הדרך לעזור לך לחזור בתשובה, ולא רק זה, או תזכה שהחתן שלך מי יהיה? מוישה רבינו. שלא תגיד, אני חוזר בתשובה, יש לי בגים במערכת. אומר יתרו, אם אני חזרתי, התגיירתי, כולם רודפים אתכם, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא שולח את השליחים שלו להציל אתכם, קרן לאיש ויוכל לכם. רבותיי, אלה הסיפורים שמופיעים במדרש, סביב הסיפור הזה של מוישה רבינו עם בנות יתרו. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. משה רבינו היה מלך בקוש 40 שנה. אתם רוצים לראות? ילקוט שמעוני בפרשת השבוע. מלך בקוש 40 שנה. יש על זה משהו בתורה? כלום. אין שום מילה, שום אזכור בתורה על העניין הזה שמשה רבינו מלך בקוש. שום דבר לא. פעם אחת מופיע אזכור בדרך אגב. בפרשת בעלותך, אהרון ומרים מדברים על אשתו של משה רבינו. על מה הם מדברים? על אודות האישה הקושית אשר לקח, כי אישה קושית לקח. מה כתוב? על מי הם דיברו? על מי הם דיברו? ציפורה. למה קוראים לה קושית? למה? למה קושית? כמו שהקושים כולם עודים שהם שחורים, אותו דבר גם כאן, עודו כולם שהיא יפה. יפה מאוד. כותב שם התרגום יונתן בן עוזיאל. הם דיברו על אודות האישה הקושית אשר לקח. מי זאת? אשתו של מלך קוש שמשה רבינו התחתן איתה. שם מזכיר פעם ראשונה אתר עם יונתן בן עוזיאל, שיש סיפור על אשת משה רבינו, שהתחתן עם אישה אחת, קוראים לה קוש. זאת מלכת קוש, משה רבינו התחתן איתה. זה נכון שהוא התחתן איתה, אבל הוא לא עשה לו שום דבר, הוא לא חי איתה לו שום דבר. התחתן איתה, אבל לא חי איתה. הם דיברו על אודות האישה הקושית אשר לקח. כי אישה הקושית לקח, אומר אתר עם יונתן בן עוזיאל, אתה יודע מה הוא לקח? הוא לקח את האישה הקושית וזה היה הנושא. מה? הם דברו שמה? שמוישה רבינו לקח את האישה, אבל אין שום דבר, לא היה ביניהם שום קשר. כך מופיע שם. רבותיי, למה תורה לא מספרת לנו שמשה רבינו עשה סטאז'? עשה סטאז', נכון? הוא נהיה מלך על ישראל. איפה עשה סטאז'? באיזה בית חולים? בקוש. נכון? הוא עשה עכשיו, היה מלך, יפה מאוד. מה כותב אבן עזרא? למה סיבבה השגחה העליונה שמוישה רבינו יהיה בבית פרעה? אומר אבן עזרא, למה? כיוון שהוא צריך ללמוד גינוני מלכות. אז הוא כבר יודע, למד בגינוני מלכות. כמה? 16 שנה, 18 שנה, 40 שנה, כמה שאתה רוצה, 38 שנים, הכל בסדר. אבל איפה זה בא לידי ביצוע? איפה זה יצא החוצה? זה יצא החוצה בקוש? לא, התורה לא כותבת את זה קוש, למה? אין מה ללמוד בקוש, שום דבר. קוש, אין, זה לא מלמד לנו כלום. אין שום מה ללמוד מזה, אין שום דבר מה ללמוד מזה מהקוש הזה. רבותיי, ממה התורה מדברת? על שלושה סיפורים. ביום הראשון משה רבינו יוצא לראות בשלום אחיו, ורואה איש מצרי מכה איש עברי. ביום השני, מה הוא רואה? שני עברים ניצים. ביום השלישי, מה הוא רואה? מה הוא רואה? הוא רואה שרועים נותנים מכות לרועות במדיין. זה הסיפורים שיש בתורה. במדרש יש עוד סיפור אחד. עוד סיפור אחד. מה הסיפור שיש במדרש? אומר המדרש, בשעה שמוישה רבינו ראה את הצון של יתרו, גדי אחד ברח לו. גדי אחד ברח. משה רבינו שם אותו על הכתפיים, משה רבינו רץ אחריו עד מקום שנקרא חסית, וכשהגיע למקום שנקרא חסית, משה רבינו ראה את הגדי הזה מתכופף על הרצפה לשתות. אומר משה רבינו, לא ידעתי שאתה צמא, אם הייתי יודע שאתה צמא, הייתי נביא לך זירו קולה עם קרח, ככה חזק אחד עם הרבה לימון בפנים. כזה חמסין בחוץ, נותן לך לרוץ 2 קילומטר כדי להקיע. משה רבנו אומר, צר לי, צר לי שאתה רץ. נפלא. מה עושה משה רבנו? לוקח אותו לכתפיים. כתפיים, חזור, ברוך השם, לוקח אותו, מחזיר אותו לעדר, מחזיר אותו לדיר, הכל בסדר גמור. לא רוצה להיכנס לשאלה, האם משה עשה דבר נכון שהוא רץ אחרי הגדי או לא? עשה נכון, רץ אחרי הגדי. אתה משאיר 100 כבשים ואתה רץ אחרי גדי, ומה יבואו 2 זאבים פה, יאכלו 4 שעות. מי רץ אחרי אחד? אחד בורר, אתה אומר לו, אוכל מתה וחזית, מוכלו לך, מוכלו לך, שילך לאיפה שהוא רוצה, מה אתה רץ אחריו? שאלה ששואל הבר מוישה מאושר, שאלה נפלאה, נשאיר אותה למועד אחר. רבותיי, משה רבינו רץ אחריו והחזיר אותו על הכתף, שם אותו על הרי, ברוך השם, משה רבינו לוקח את הכבש חזרה. יופי. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שיודע ככה להתנהג עם הצון, הוא יניג את הצון שלי. מי שיודע ככה להתנהג עם הצון, יניג את צוני. וכן מצינו בדוד המלך עליו השלום, נעים שמירות ישראל, שנאמר ויקחהו ממכלאות צון, הוא היה רואה את הצון של אבא שלו, ישי. שמתם לב מכנה משותף בין דוד למשה רבינו. הוא רואה צון והוא רואה צון. משה רבינו, אבא שלו, אמרם, מת בלא חטא. דוד המלך, אבא שלו, מה? ישי, בלא חטא. והוא דבר שמה, אתה מוצא כאן השלמות אחד בשני. דוד המלך הרג את גוליאת, ומשה רבינו הרג את המצרי. אתה מוצא מכנה משותף, רוצים עוד מספיק פה. בכל אופן, מצאנו כאן כמה מכנה משותפים. בואו נלך הלאה, רבותיי. דוד המלך, מה? אבא שלו זרק אותו מהבית. אמר, למה? הוא חשש שהוא ממזר, זרק אותו מהבית. ודוד המלך הולך ומוציא את הצון, ומחזל חילק את זה לשלושה חלקים. בבוקר הוציא את הצון הצעיר. למה הצעיר? הם אוכלים עשבים, יש להם שיניים חלשות, יאכלו, יש להם שיני חלב, יאכלו את העשב הצעיר. בצהריים הוציא את הכי מבוגרות, את הזקנות, אלה שיש להם כבר שתלים, אלה כבר יותר מבוגרים, אחרי צהריים הוציא את אלה עם השיניים החזקות. שיניים חזקות, אתם יודעים כאלה, יכולים לעקור כאן את השורשים. אתם מכירים אנשים שיש להם שיניים חזקות? שמים פה כיסא ועל זה חתן ועושים ככה וכל הציבור מחזיק את השיניים שלו שלא יעופו לו תוך כדי זה שהוא רק... זה האנשים החזקים בסייעתא דשמיא. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, אתה ככה יודע לחלק את הצאן, במקום להוציא את כולם ביחד שירוצו, מי שיכול שיוכל, אתה תניג את הצאן שלי. כנסת ישראל נקראת צאן של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ואתם צוני צאן מרעיתי אדם אתם. זה היסוד הגדול. רבותיי, מתי נבחר משה רבינו להיות נותן התורה? מתי שהוא לקח את הגדי הזה על הכתפיים, מה הקדוש ברוך הוא, מי שיודע ככה לקחת, לטפל בצון שלי, הוא ינהיג את עם ישראל. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, והשאלה הזאת, נוכל ללמוד דבר נפלא ביותר. רבותיי, סיום מעמד הר סיני נגמר בפרשת משפטים, שם מסתיים מעמד הר סיני. למה? הבאנו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מה אלה מסיני, יפה אלה מסיני. איך זה מסתיים? אומרת התורה בסוף פרשת משפטים, רבותיי, בואו נקרא את הפירוש הנפלא שאומרת התורה. אומרת התורה בפרשת משפטים, בואו נקרא. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ב70 מזקני ישראל, ויראו את אלוקי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לטוהר. קדוש ברוך הוא פתח את השמיים, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים על עוד מלבדו. קדוש ברוך הוא פתח את השמיים, ומה ראינו? מה ראינו? ראינו דבר שנקרא לבנת הספיר, הוא כעצם השמיים לתואר. זה הקדוש ברוך הוא הראה לנו. היינו מוכנים, הקדוש ברוך הוא הכין אותנו למעמד הר סיני, הכין אותנו להיות בדרגה של מלאכים, אכלנו מן אוכל של מלאכי השרת, שתינו בבערה של מרים, ושלושה ימים קודם אל תקשו אלישע, היינו בדרגה מרוממת של מלאכי השורס. ובמלאכי השורס הזה, בדרגה המרוממת הזאת של מלאכי השורס, ראינו את הקדוש ברוך הוא, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. רבותיי, לבנים, בשמיים לבנים, מה מחפשים בשמיים לבנים? יש שם מפעל לאיטונג, מאיפה יש שם לבנים? בשמיים לבנים, לבנת הספיר. כותבים חז"ל, אתה יודע מה זה לבנת הספיר? בוא אני אגיד לך מה זה לבנת הספיר. כותב החזקוני, כאן, בפרשת משפטים, מקור הדברים, פרקי דרב לזר, פרק ממחת. אומר רבי עקיבא, עבדי פרוי היו דוחקים, ומקים את ישראל לעשות תוכן לבנים בכפל, שנאמר תוכן הלבנים תיתנו. כותב הרוקח, תיתנו, תפנו. כל אחד צריך לייצר 400 לבנים. והמצרים היו, לא היו מוסרים להם תבן לישראל, והיו צריכים לקושש קש במדבר, ואותו קש היה מלא קוצים וברקנים, והיה הקש נוקב את עקביהם, והיה אדם מתבוסס ומתערב בתית. היות ופרעה גזר גזרה, לא נותנים יותר קש, סוף הפרשה שלנו. תבן לא ניתן להם, וקש לא ניתן להם, ולמונים הם לעשו. איך הם יכולים לייצר כל כך הרבה לבנים, שיהיה להם חומרי גלם? גם גלם, וגם לעשות לבנים, ואותו כמות, איך יכלו? גייסו את נשותיהם. הביאו את האנשים לעבוד. למה הביאו את האנשים לעבוד? בגלל שפחדו, כי כל מי שלא גמר מכסת לבנים, מה עשו לו? לקחו לו את הילדים, שמו אותם בקירות. האנשים נבלו, לוקחים להם את הילדים במקום לבנים, רצו. הלך אדם אחד, והזמין את אשתו, אמר, גברת, בואי תעזרי לי. בא לעזור לו. קראו לאישה הזאת, קראו לה רחל בת שותלך. מי זה שותלך? שותלך היה בן של אפרים, כך כתוב בתורה. איפה זה כתוב? בפרשת פנחס כתוב, אלה בני אפרים למשפחותם, לשותלך, משפחת השותלכי. אותו דבר מופיע בדבריום, ובני אפרים שותלך. יפה מאוד, מי זאת הייתה? רחל בת שותלך היה מבני אפרים. היא באה לעזור לבעלה, והייתה הרה ללדת, היא הייתה בהיריון, ורומסת ביתית עם בעלה, היא קפצה ביחד על עתיד, עד שהפילה את עוברה. ויצא העובר ממאיה, ונתערב העובר עם המלבן, והייתה צועקת על בנה. היא רכה, הבן שלה נהרג, והבן שלה נכנס בתוך עתיד, היא קפצה על עתיד ונהיה מזה לבנה, הקדוש ברוך הוא אומר למלאך מיכאל, בתרגומנו פה כתוב שקרא לגבריאל, יותר מתאים גבריאל מאשר מיכאל, מה בבקשה, תרד למטה, תביא לי את הלבנה הזאת. ירד גבריאל למטה, או מיכאל למטה, הביאו את הלבנה למעלה, ונטלהו ואלהו לפני כיסא הקובויד, ועשה אותו מלבן, ונתנו למטה מרגלו של הקדוש ברוך הוא, והוא שנאמר, ותחס רגלו, כמעשה לבנת הספיר. למה קוראים לזה לבנת הספיר? ספיר זה אבן, אבן סנפיריון. הוא נראה זה על ספיר, על שם שפיר ושליה של אישה כשהיא יולדת, שהתערב בתוך הלבנה הזאת. השפיר והשליה שהתערבבו היה בתוכו. וזה שמו לפני הקדוש ברוך הוא, והוא שם את זה תחת רגליו. רבותיי, דובר נוירו, בני עדות אשכנז, ישירו בעזרת השם בשבת קודש בבוקר, פיוט שנקרא ברוך השם יום יום, יעמוס לנו ישע ופדיון, ובשמו נגיל כל היום וכו'. בקטע השני כתוב, שבטיה לישראל עדות, בצרתם לא צר, בסבלות ובעבדות, בלבנת הספיר הרם עוד ידידות, ונגלה לעלותם מעומק בור בדוד, כי השם החסד והרבה מופתות. ככה אנחנו שרים בכל שבת. רבותיי, בלבנת הספיר הרם עוד ידידות. הידידות הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא מראה לכנסת ישראל, במה הוא מראה להם? בלבנת הספיר. זה שהקדוש ברוך הוא מצווה על מלאך, תרד למטה, תביא לי את הלבנה הזאת שיהיה לפניי, בשביל מה אתה צריך את זה לפניך? רבותיי, לפני כמה חודשים, ראש השנה, כי אין שכחה לפני כיסא כבודך, אין מושג ששכחה לפני כיסא כבודך. אז בשביל מה אתה צריך לשים את זה לפניך? יש דברים שהקדוש ברוך הוא שם לפניו למרות שאין שכחה. אפרו של יצחק אבינו מונח לפני הקדוש ברוך הוא. למה? הוא שוכח? הוא לא שוכח, הקדוש ברוך הוא לא שוכח. אז למה הוא שם את זה לפניו? יש דברים שהוא לא שוכח, אבל מונחים לפניו. האפר של יצחק אבינו נמצא לפניו. הלבנה הזאת של רחל בת שותלך, שצעקה על הילד שלה. כותב הרד"ל, היא למדה את הדרך של רחל אמנו. רחל מבכה על בניה מענה להינחם. הצעקה הזאת של רחל אמנו, שהקדוש ברוך הוא אמר, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, את אותם דמעות של רחל, תפסה כאן רחל בת שותלך, וצעקה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשאיר אותי, הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים. רבותיי, כותב התרגום יונוס המנוזיאל, בפרשת במדבר, בפרק ב', מה היה מסומל על הדגל של אפרים? מה היה מסומל על הדגל של אפרים? אתם יודעים מה היה מצויר על הדגל שלו? תינוק! תינוק היה מצויר על הדגל של אפרים. וחזר שואלים, תינוק? מה יש לתינוק בדגל של אפרים? אומרים המפרשים, לקיים, כך מביא הפירוש יונתן, לקיים מה שנאמר, הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בוי זוכר הזכרנו עוד. הבן יקיר, תינוק! פירוש אחר אומר, תינוק, על שם אותו תינוק, ביתה של רחל בת שותלך, שהיא מאחה אותו, עשו את הדמות הזאת של התינוק על הדגל של אפרים, שיהיה מונח כל הזמן לזיכרון, כמו שהקדוש ברוך הוא שם את הלבנה הזאת לפניו. רבותיי, שמעתם? במעמד הר סיני שהקדוש ברוך הוא פתח את השמיים, להראות לנו את הקדוש ברוך הוא, אתה הורית לדעת כי השם אלוקים אלוהים מלבדו. מה ראינו? ראינו את הקדוש ברוך הוא בתחת רגלו, כמה צלים נסספיר. למה הקדוש ברוך הוא מראה לנו את זה? שואל הרב וולבה בספרו על אשור, אתה רוצה להראות לנו לבנים? היה או כל מיני אופציות. איזה אופציות? וזה קיילי ואנווהו, בקריאת ים סוף, כל אחד הורה באצבע, אמר הנה, זה קיילי ואנווהו. זה קיילי ואנווהו הורה באצבע. אם זה טוב בשביל אצבע, זה קיילי ואנווהו. נו, אז למה זה לא טוב להראות להם אז את לבנת הספיר? למה בשעת מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא פתח את השמיים, וכולנו ראינו, התורה סולודת, כי השם אלוקים ראינו דבר נפלא, את לבנת הספיר של אותה אישה שנקראת שותלח בת רחל. מה יש כאן? מה הטרקיה שיש כאן? רבותיי, בוא נלך עוד נקודה אחת ברשותכם. משה רבינו נולדו שני ילדים. שני ילדים נולדו לו. אחד קראו לו גרשום, והשני קראו לו אליעזר. גרשום למה? גר הייתי בארץ נוכריה. אליעזר למה? כי אלוקי אבי בעזרי והצילני מחרב פרעה. מה זה קשור? מה היה הנס קודם? קודם כל והצילני מחרב פרעה, או קודם גר הייתי בארץ נוכריה? קודם פרעה. אז למה אתה לא קורא לבן הראשון אליעזר? למה אתה לא קורא לבן הראשון אליעזר? למה אתה קורא לבן הראשון מה? גרשום, גר הייתי בארץ נוכריה. הסדר הוא קודם אלוקי אבי בעזרי, ואחרי זה תקרא לו בשם הזה. מה מונח כאן? רבותיי, אני רוצה בעזרת השם להאריך עוד, אבל הזמן שלנו קצר. בואו נזכיר רק עוד דבר אחד. הגמורה במסכת ברוכס מספרת שרבי יוחנן, לאף אחד מישראל, רבי יוחנן איבד 10 ילדים בחייו. 10 ילדים הוא קבר. השם ירחם, אלוקים יצילנו, שהבית ליהודי לא יתנסה בילד אחד. 10 ילדים איבד רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אתה יודע מה הוא עושה? הילד האחרון שלו, אתה יודע איך נפטר? הוא נפח לתוך יורה. מים רותחים, והבשר שלו התעכל, הוא נשאר רק עצמות. הוא לקח עצם קטנה מהילד העשירי שלו, שם אותו בשקית, ולקח את זה איתו. ובכל בית הוא נכנס, ונכנס לנחם כשאדם איבד ילד. אמר לו, בבקשה, דין גרומו דה עשיר הביר, בבקשה, בוא תראה. זה העצם של הילד העשירי שלי, בבקשה, תראה אותו. רבותיי, שואל הספר דעת חיים, שאלה נפלאה ביותר. רבותיי, אתה אומר לו, בבקשה, תסתכל על העצם. רבותיי, אפשר לנחם מישהו בצרות של מישהו אחר? תראה, הנה זה של הילד העשירי שלי, כולנו, מה יש לך? רק אחד, מה אתה עושה לחץ? הכל בסדר, מה, אני 10, אתה 1, מה אתה מנחם אותו? בזה אתה יכול לנחם אותו? כשבן אדם נמצא בצער שהוא איבד ילד, תגיד לו שהוא איבד 20 ילדים, מה אכפת לו? מה הנחמה שיש בעצם הזאת? שואל הספר דעת חיים. רבותיי, אני רוצה לומר תירוץ על הכל. יש עוד כמה שאלות, אבל נשאיר את זה למועד אחר. בוא נלמד יסוד נפלא ביותר. רבותיי, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד, רצה להסביר לנו דבר נפלא. למה הוא בחר במשה רבינו להיות נותן התורה? למה הוא זכה? מה זכה? מה יש מובחר משה רבינו, מבחר המין האנושי? מה קרה? מה מונח כאן? כותב רבי חיים ויטל, אני מקריא את הלשון שלו, שהרקדוש חלק ב' שער ד', ולא זכה משה רבינו לכל מעלותיו, אלא שהיה אוהב ישראל ומסתער בצרתם, כמו שנאמר, וירא בסבלותם. ומה שנאמר, אתה אם תישא חטאתם, טוב, אם אין מכן עם ספרך. זה המעלה של משה רבינו. בקצרה, משה רבינו, המידה שלו נושא בעול עם חברו. זאת המידה של משה רבינו. צרה של השני, צרה שלו. זה משה רבינו. אומר לנו הסבא מקלם, בספרו, דעת חוכמה ומוסר, חלק א', מאמר ג', באור השז, פרשת השבוע, אומר הספר הזה דבר נורא. בוא ונלמד ברשותכם דבר נפלא. שלושה סיפורים יש על משה רבינו. ביום הראשון הוא יוצא, רואה איש מצרי מכה איש עברי. ביום השני הוא יוצא, רואה שני עברים ניצים. ביום השלישי הוא רואה, רואים נותנים מכות לרעות במדיין. שואל הסבא מקלם, תגיד, למה כל הסיפורים ממשה רבינו עם מכות? הוא אף פעם לא העביר סקלים את הכביש? רק מכות. ביום הראשון מכות, ביום השני מכות, ביום השלישי מכות. אגיד, שמה, הוא צריך להתאמן לקראת מכות מצרים. לא? שאלתי את השאלה הזאת בשיעור בתל אביב, אחד אמר לי, איפה שיש דתיים יש מכות. יפה מאוד, תירוץ יפה מאוד. רבותיי, מה כתוב כאן? מה כתוב כאן בדברים הנפלאים של הסבא מקלם? התורה מביאה סיפור אחד, משה רבינו לכל צרה שהוא רואה הוא בפנים. זה הופכת להיות צרה שלו. באה תורה ומביאה שלוש דוגמאות לדבר הזה. מה שלוש דוגמאות? פעם אחת משה רבינו נכנס כאשר גוי מכה יהודי, שמה תאמר, שם הוא נכנס, כי גוי מכה יהודי, לא נכנס בפנים, לא. משה רבינו נכנס גם שיהודי מכה יהודי, תגיד אולי רק שם שיהודי מכה יהודי, לא. הריבות הכי גדולה, שמשה רבינו נכנס כשגוי מכה גוי. מה אתה מתערב? אתה רואה גויים רבים, מה אתה מתערב? תעשה תמונה, תלך הלאה. מה אתה מתערב? אתה רוצה, תעשה סלפי אפילו, הכל זה. מה אתה מתערב? מה זה עסק שלך? אתה יכול להסביר לי מה אתה מתערב? גויים, הולכים מכות? אתה נמצא בין יודע באיזה מדינת אויב, הוא עם בגדי אסיר מצרי, זה מה שחסר לו שעוד מתערב, מזמינים 101, מגיע היסם והמרמר והפצמר, כולם מגיעים ביחד, אסיר ברח, כולם, שום דבר, משה רבין לא אכפת לו, לא סופר אף אחד, בנות סובלות, אני שמה. אומר הסבא מכלם, בכל מקום שמשה רבינו רואה צרה הוא שם. שמה תאמר רק אצל בני אדם? לא. שמשה רבינו רואה צון וגדי אחד ברח. גדי אחד ברח ומשה רבינו שם אותו על הכתפיים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה תנהיג את הצון. מה יש במעשה הזה של הגדי יותר מאשר מעשה שמשה רבינו רץ להציל את בנות איתו? מה מונח בזה? אומר רבותינו, דע לך, מונח בזה יסוד אחד. אתה יודע מה היסוד? היסוד הוא זה באים ללמד אותנו. שהאדם כשהוא עושה חסד, פעמים החסד שהוא עושה, יש בזה אינטרסים. יש בזה אינטרסים. מה האינטרסים? אדם חושב, יש פסוק שאומר, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב ימים תמצאנו. הוא שולח, אומר, אולי זה אני אעזור לו, אולי הפעם יהיה ראש העיר, אולי הפעם יהיה ראש ממשלה, אולי שר ביטחון, אולי יהיה זה. יכול להיות מה? אני יודע מה יהיה. כדאי לעזור לו, אתה אומר, איך קוראים לך שלמה, ויתבור השם, אני קוראים לכך וככה, אולי ניפגש פעם, נכון? אדם, אפילו אם הוא לא חושב על זה, הוא חושב על זה. כל דבר הוא חושב. אדם חושב כל הזמן, אני אעשה משהו, אני אקבל. אתה רואה מישהו בא למישהו, שמע, שמעתי אותו, עושה שבת חתן, נכון? הוא אומר, כן. ואחרי זה אתה אומר, ראיתי את הזמנה ואת הכנסת, ברוך השם, תשמע, חמש עוגות עליי. חמש עוגות עליי. קוקוס, קקאו, קינמון, ואחד בלי סוכר, בלי מלח, ואחד בלי מלח, בלי סוכר. הכל עליי. יופי, בראבו, נותן לך, ברוך השם, חמש עוגות. יפה מאוד. שמע, איזה בחור טוב. בדיוק אשתי אמרה לי, צריך לעשות 20 עוגות, שברתי את הראש, מאיפה אני משיג את זה? ברוך השם, איזה יופי, חמש. מספיק לך חמש? אומר לו, האמת, צריך 20. אומר, אתה יודע מה? 10 אני משיג לך, אני אעשה 5, אני מבקש מאוד לי 5. איזה יופי, נכון? אתה עושה את המעשה הזה. אין ספק שזה חסד נטו. אבל האדם הזה, בתת מודע, עושה חשבון כזה. הוא מחתן את הילד האחרון שלו. זה הילד האחרון שלו, כדאי לעזור לו. למה? כי הילד האחרון, אני יש לי עוד 13. בעזרת השם. אני עושה לו חסד, אני נושא בעול עם חברו. השאלה, אבל איזה קופון אני לוקח על הדרך. מתי אתה יודע שהמעשה הזה הוא נטו? כשאתה עושה חסד לבעל חיים. אתה לוקח בעל חי, שם אותו על הכתפיים. מה אתה חושב, שהוא יהיה פעם שר ביטחון? יהיה בזמנים של גר זאב עם כבש. אז הוא יהיה שר ביטחון. ומי, למה יש לך איתו? בשביל מה אתה עושה לו טובה? כי זהו יציר של הקדוש ברוך הוא. אתה עושה לו טובה, אתה לוקח אותו לדיר. בדרך אתה עושה לו ככה על המסך, בור השם חמודי שלי, הכל טוב. אתה שם אותו בדיר. אתה חושב שהוא זוכר מי לקח אותו? אתה חושב שהוא זוכר מחר בבוקר רקדים מי לקח אותו? אתה חושב שמחר בבוקר הוא יעמוד על רגליים ויגיד, או, מוישה, בוקר טוב! איזה כיף היה אתמול שלקחת אותי. לא, שום דבר, הוא לא זוכר אותך ולא יודע שום דבר. אז למה עשית את זה? כי הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע לנהוג את הצון, אתה תנהיג את הצון שלי. כמו שמנהיגים את הצון בלי שום אינטרסים, בלי שום נגיעה, רק בגלל שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, מוישה רבינו עשה את המעשים האלה רק בגלל שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, אתה עזבת את המקום שלך, איפה שהיית, והלכת לראות בצערם של ישראל. חייך אני עוזב עליונים, ובא לשבת בתוך הסנה. שאל מוישה רבינו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אתה בסנה? למה אתה לא בציפור גן עדן? מה אתה מחפש בסנה? זה מה אמר לו? אמו אנוכי בצרה. עם ישראל שובלים במצרים, אני איתם ביחד. בשיח של קוצים, בסברס, שכותב השח על התורה, שכל מי שנכנס בתוך השיח הזה, נכנס ולא יוצא החוצה. שם הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בתוך הסנה. למה? כי זה המידה שנושא בעול עם חברו. נושא בעול עם חברו, זה הקריטריון להיות טוב. ותר אותו כי טוב הוא, מויש רבנו לא לטוב. מה זה המידה הזאת של טוב? טוב זה שלמות שהצרה של השני היא צרה שלך, זה נקרא טוב. שהמצוקה של השני היא מצוקה שלך, זה נקרא טוב. אומר הרב וולבה בספרו על אשור, למה הקדוש ברוך הוא הראה לנו בלבנת הספיר, הראה מוז ידידות, דווקא בשעת מתן תורה, אתה יודע למה? כי יש לנו 48 קניינים שהתורה נקנית בהם במשנה באבות. 48 קניינים. מהו הקניין המרכזי להבנת תורה? אתה יודע מהו? נושא בעול עם חברו. כשאתה נושא בעול עם חברו, שם אתה יכול לקבל קניין תורה. זה הקניין תורה שיש לך. אתה רוצה להבין תוספות קשה? אתה רוצה להבין סוגיה קשה? אתה רוצה להבין וגם לזכור אותה? תהיה נושא בעול עם חברו. כך מהצרה של השני עליך, תבין סוגיה יותר טוב. תבין סוגיה יותר טוב. רבותיי, ניקח גמרא אחת, מסכת קידושין, מסכת סנהדרין. שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם את התעלל. שקר אכן, מי זה? דוירו של מוישה, נכון? והבל היופי זה דוירו של, זה דוירו של חזקיה. יראת השם את התעלל זה דוירו של? של מי? דורו של מי? רבי יהודה ברבי לוי, שישה תלמידים מתכסים בתלית אחת. שמעתם מה מונח על כף המאזניים? שקר אחר זה דוירו של מוישה, מקבלים תורה מהשמיים. והבל היופי זה דורה של חזקיה, בדקו מדן ועד באר שבע, מגבת ועד אנטיפרס, ולא מצאו איש אישה, תינוק ותינוקת, שלא בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. אישה יראת השם היא תתעלל, זה דוירו של רבי יהודה ברבי לוי, שהיו מתכסים שישה בתלית אחת. רבותיי, מה הגודל של התלית? אם הגודל של התלית 20 מטר על 10 מטר, יכולים גם להתכסות 12, מניסיון. ואם זה מטר, זה כמו שכל בן אדם, הכוונה, שתי מטר על מטר, אז איך יכולים להיכנס אישה? אלא אם כן, מה? רק הרגליים שלהם מתכסות. להתכסות עד הגרון אתה לא יכול, רק על הרגליים אתה יכול לשים. אז מה הגדולה שם כסר, בשמיכה אחת? אומר רב חיים שמולביץ, מה זה שיתכסו שישה באחד? אין אפשרות לשישה מתכסות בזה. אלא מה? כל אחד דאג שהשני יהיה מכוסה. אני בסדר, שהשני יהיה מכוסה. הצרה, הקור של השני, קר לי. כך גדלים ליראת השם היא תתעלל, זה דוירו של רבי יהודה ברבי לוי. זה המושג הזה של אדם שצרה של השני היא צרה שלך. מי האבא של הרעיון הזה? האבא של הרעיון הזה זה יוסף הצדיק. למה יוסף הצדיק? אומרת הגמרא במסכת תענית דף י' א'. וליוסף יולד שתי בנים בטרם תבוא שנת הרעב. אומרת הגמרא תענית י' א'. יוסף הצדיק פרש מהבית שלו לפני הרעב. אמר לי אשתו הרבנית אסנת, אני הולך, אנחנו פורשים אחד מהשני עד שלא ייגמר הרעב. למה? מסיבה פשוטה מאוד, העולם נמצא בצער. איזה עולם נמצא בצער? מה קרה? אין אוכל בכל העולם, כולם יורדים למצרים לשבור אוכל. רבי יוסף, למי אין אוכל? בזימבבווה, באינדונזיה, בפקיסטן, מה אכפת לך אתה? אתה גר בארמון, הכל בסדר גמור, מה אכפת לך אתה? מי, יעקב אבינו אין אוכל? יעקב אבינו היה אוכל בשפע, מאיפה אני יודע? הוא אמר להם, למה תתראו? למה אתם לא הולכים? כולם הולכים לקחת אוכל, תיקח, שלא ידעו שיש לנו אוכל בצד. אז יעקב היינו הלך, לא שנגמר האוכל. אמר, למה תתראו? כולם אומרים, תשמע, יש להם מלא אוכל, עוד יתקפו אותנו. תלך איתם ביחד. אז מה אתה, למה אתה פורש? מה קרה? חברים שלך, הכל בסדר גמור. יוסף הצדיק הוא האבא של עמידה שנקראת נויסה בעול עם חברוי. הוא מלימד אותנו. רבותיי, יוסף הצדיק מסתלק לבית עולמו בפרשת שבוע שעבר. בויחי, וימת יוסף בן 110 שנים, וישם בארון במצרים, ואלה שמות בני ישראל, בא בחיבור. מי בא במקומו בתואר הזה שנושא בעול עם חברו? מי בא? מוישה רבינו. ואלה שמות בני ישראל, וימת יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. מתה העמידה הזאת שנושא בעול עם חברו. מי מחיה אותה מחדש? מוישה רבינו. הוא הנושא בעול החדש שהולך להיות נותן התורה לעם ישראל. מה מברך אותו משה רבינו בפרשת ויצא ברוכו? מה מברך אותו? הוא רצון שוכני סנה. הקדוש ברוך הוא שנגלה אליי בסנה הוא יברך אותך. למה הקדוש ברוך הוא שנגלה אליך בסנה? הקדוש ברוך הוא שנתן תורה לעם ישראל, למה בסנה? התשובה היא כי הקדוש ברוך הוא שישב בסנה לקיים מה שנאמר עמו אנוכי בצרה, הוא יברך אותך. למה? כי אתה הראשון שעלית על הרעיון הזה של עמו אנוכי בצרה. אומרת הגמרא, מוישה רבנו, קרא לבן שלו קודם גרשון, אחר כך אליעזר. למה? קודם היה אליעזר, אלוקי אבי בעזרי. אמר מוישה רבנו, אלוקי אבי בעזרי, אני אגיד בילדים הבאים. עכשיו, האחים שלי נמצאים במצרים, סובלים, אני איתם ביחד. גר הייתי בארץ נוכריה, תקרא לו גרשום, כל הזמן תזכור, אתה גר, אתה גר, אתה גר, אתה גר, אתה גר, כל הזמן. מלחמת המלאק, אומרת הגמרא, תענית י' א', משה רבינו לוקח אבן ויושב עליה, ושתי ידיו תמכו מזה אחד ומזה אחד, שואלת הגמרא, וכי אין למשה רבינו קר או כסת, הוא צריך לשבת על אבן? מה קרה? אי אפשר לסדר לו כיסא של אדמור, שיוכל להתנדד על זה, כיסא של דוקטור גב? מה קרה? אם סוחבים לכולם כיסאות, אתה לא יכול לקחת כיסאות, למה אתה לשבת על הרצפה? הוא יושב על הרצפה, אומר, כולם נלחמים, אני לא יושב על כיסא. אני לא פוטין. פוטין נלחמים, הוא משחק לי שח. משחק שח במגרש שלו. האנשים לך נלחמים, כל יום 1,000, 2,000 אנשים מתים. הוא אומר, מה אכפת לי? מה העסק שלי? הכל בסדר, אוכל קוויארים, שותה סיגרים, ומשחק עם זה, ששבש. מה זה? זה אחד שתלוש מהמציאות, אין לו שום חיבור לשום דבר. מוישה רבינו, עם שלו נלחם, ויובו ימולק, איפה הוא יושב? לוקח אבן ויושב עליה, זה המידה של מוישה רבינו. נויסה באויל עם חברוי. רבותיי, מתחילים חומש שמות. נושא באויל עם חברו, זה המידה של ההנהגה. זה המידה של מוישה רבינו זכה, כמו שכותב רב חיים ויטל בשער הקדושה. זכה משה רבינו להיות נותן התורה ביותו נושא באויל עם חברו. משה רבינו צרה של השני הייתה צרה שלו. משה רבינו גם יורד לרזולוציה כזאת שהוא מרגיש צער של כבש. זה מידה של הנהגה. אבל למדנו מדברי הרב וולבה שזה לא סתם הנהגה. זה הנהגה שמי שמתעסק בצרתם של ישראל זוכה להבין טוב יותר תורה. זה מנחת הקניינים שהתורה נקנית בהם. קניין שנקרא למד חטא נויסה באויל עם חברו. רבותיי, אני רוצה לומר דבר אחד בנויסה באויל עם חברו. הייתי השבוע בארצות הברית. הייתי השבוע בארצות הברית ליום אחד בסך הכל. יום אחד של דרשות. אחרי הדרשות באו אנשים לבקש ברכות. לא שאני הכוח המבורך, אבל באו, הביאו שמות, אולי ניקח לארץ ישראל ושם תשפיע. לא יודע להגיד לכם אם היו 200 או 300 או 400 אנשים שבאו לקבל ברכות. הדבר המרכזי שכולם דיברו עליו הוא אחד. אחד, שידוכים. שידוכים חזר אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. הרב ברכה לשידוכים. יש לי 4 בנות. 28, 26, 32, 34. יש לי 2 בנים. 34, 42. יש לי זה, יש ככה. השם ירחם, אחד אחרי השני. תאמין לי, רק יצא קונציליום. עושה אתך בבקשה, קח אתה אותו, תסגור חציתי. ונוסע הביתה. לא להאמין, לא להאמין. רבותיי, צרה צרורה של שידוכים. השם ירחם. הורים שמעורים עוד יום ועוד יום, וארבעה וחמישה ילדים בבית. זה לא רק סדנה דהר אחד, ובכל העולם זה ככה, אותו דבר. בכל העולם זה ככה. רבותיי, בוא נהיה נושא בעול עם חברו, מתחילים עכשיו. כל אחד שיודע שכן, יודע חבר, שנמצא בצרה, תפיל את הראש שלך, צא מהקונחייה כמה דקות, אתה תבין יותר טוב את הסוגיה. בזה שתנסה לחפש לו שידוך, תהיה נושא מחברו, תבין יותר טוב את מסכת נדורים. תהיה בתוך סוגיה, תבין יותר טוב. זה מתנה בשבילך, אתה דבק במידתו של הקדוש ברוך הוא. שבסנה, תרגיש את הקוצים שהם מרגישים. חיתנת את הילדים שלך, ברוך השם. תדאג שאחרים יתחתנו. תדאג שבסביבה שלך לא יהיה בבניין שלך רווק אחד ורווקה אחד. זה העבודה שלנו. מי שלא יכול, לפחות דבר אחד. מה? תפילה. תפילה. שירה מה לא יססיין האלה אור עם כל תפילה תרבית להזכיר את הבחורה הזאת, את הבחור הזה, להזכיר אותם בתפילה. רבותיי, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. בשבילה היא עמדה שמה. אתם יכולים להגיד לי בשביל מה? היא יכולה לעזור לו? אם היה מגיע מצרי, הופך את הטבע. צ'יק, הופך. מה יכולה לעשות? לצעוק הציל, הולך הביתה. מה? בשביל מה היא עומדת שם? נויסה באויל עם חברו. אחי נמצא שם, אני איתו ביחד. ראיתם פעם, בהמתנה לחדר ניתוח, ראיתם פעם? כל המשפחות יושבים שם. מחכים, סליחה, מה אתה מחכה? אומר, אבא שלי בחדר ניתוח. כמה זמן אמרו לקחת את הניתוח? אמרו 5 שעות. 5 שעות. נו, מתי התחיל? לפני 10 דקות. יש שם כזה מראה, המראות ונחיתות. מתי נכנס לניתוח, מתי יצא מהניתוח, מתי עבר לזה. יש שם כזה לוח כזה גדול, כולם מסתכלים, מסיין האל אורי, מעניה ועזרי. עבר איתו שישות, לא עבר איתו. עכשיו, דעים ימיה, ברוך השם. מה אתה מחכה? זה עוד 5 שעות. לא, אבא שלי בניתוח. אז מה קרה? אם יהיה בעיה בלב, אתה מומחה לשסתומים? לא, אז מה אתה מחכה פה? אבא שלי בניתוח, מה? ואם הוא בניתוח, אז מה אתה יכול לעשות? נוסע בעול עם חברו. דבר מובן לו, אבא שלו שם, פותחים שולחן, חומוס טחינה כמו סעודת אבלים. מה קרה? מה קרה? אבא שלי בניתוח. אבא שלו בניתוח, אז כל המשפחה שם, נושא בעול עם חברו. רבותיי, כולנו אחים, כולנו אחים. חזל הקדושים אומרים, יונתי תמתי, אומרים חזל תמתי תאומתי. הקדוש ברוך הוא איתנו כמו תאומים, שאחד כואב לראש השני גם מרגיש. רבותיי, כולנו אחים אנחנו. כולנו אחים בני אבא אחד, יש לנו אבא אחד הקדוש ברוך הוא. אתה מבקש על השני והוא מבקש על השני. אחד על השני יראה הקדוש ברוך הוא בעוניינו. כמה אנחנו חפצים לעזור אחד לשני. ישלח לנו הקדוש ברוך הוא את משיח צדקנו.